ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
וברק סרי, וברק סרי.
ככה אומרים.
מה קורה?
בסדר גמור, בסדר גמור. נו, מה אתה אומר על המדליה?
מה זה, הכסף, לא?
התרגשת, הכסף.
על שבס קודש, לא הייתי בתוך האירוע.
לא, בסדר, מוצאי שבת, לא...
כן, ברכות לזוכים, לזוכות.
אדירות, אדירות, באמת. שני אנשים שלא שמעו, נבחרת ההתעמלות האומנותית של ישראל, מדליית כסף אדירה. מדליה שביעית של ישראל, בוא ניתן קרדיט. רומי ודיינה, אופיר, שני והדר, באמת, באמת, לראות שם את דגל ישראל, להתרגש, 7 פעמים... פעם אחת עם נון, 6 פעמים הדגל שלנו עולה. כבוד גדול, כל הכבוד. באמת משלחת, אחלה משלחת, אחלה אולימפיאדה. היום זה מסתיים. אתה יוצא לחופש, ואנחנו נשארים עם סינואר ועם...
סינואר החליף אותי?
סינואר, כן. תגיד לי...
מי החליף אותי, אגב? שלזינגר?
אני שמח...
מה קורה? מותר לו לשבת פה שהרחקה מ-12?
לא, לא.
גם...
אבל אתה לא תהיה כאן...
מי מחליף אותי?
אתה לא תהיה כאן יום חמישי. אתה לא תהיה כאן יום חמישי בפסגה.
לא, מחר אני פה, אבל...
לא, אבל חמישי בפסגה, אתה בחופש, נכון?
חמישי אני בחופש, בעזרת השם.
אני אומר, זה נקודה משמחת. אני חושב שבכך ישתפרו הסיכויים לבצע עסקה. ינון, אחד המתנגדים הגדולים, לא יהיה כזה.
אני רואה פה ציוץ של שירית אביטן כהן, היועצת המשפטית לבוקר זה. יש לעצור את הסיוע למשפחות אברכים בשכר הלימוד במעונות יום כבר בשנת הלימודים הקרובה. אגב, היא מציינת, כשליברמן רצה להוציא צעד כזה לפועל, בג"ץ עצר אותו בטענה שלא ניתן זמן להיערכות למשפחות. עכשיו אנחנו 3 שבועות לפתיחת השנה. תשמע, מה שגדעון סער עשה עם היועצת המשפטית הזאת, באמת, זה כאילו, אתה יודע, מילא הביא את דינה זילבר, מילא הביא את דינה זילבר לעולם, אבל את גלי בערב מיער, הוא הביא גדעון סער, שהיום הוא מצייץ כל מיני הערכות, עכשיו הוא ביטחוניסט, עכשיו הוא מוציא כל מיני הערכות ביטחון, כן?
נתניהו קמה לכניסתו לממשלה, מה?
עכשיו אני רוצה לצייץ את זה, בוא תעזור לי, אתה יועץ של באמת אנשים רמי דרג וכל מיני כאלה, אני רוצה לצייץ את הציוץ הזה של שירית אביטן, מה לכתוב על גלי בערב מיער?
רגע, אבל זה לא רק של שירית אביטן, כולם פרסמו עכשיו פושים.
לא, אבל זה שעכשיו היא מוסיפה, כשליברמן רצה להוציא צעד כזה לפועל, בג"ץ עצר אותו בטענה שלא ניתן זמן להיערכות משפחות. ועכשיו אנחנו 3 שבועות לפתיחת שנה.
נמתין לבג"ץ.
מה לציית, סרי?
מניח שתהיה, נמתין לבג"ץ, מניח שתהיה. תראה, אני חושב שזה... הסיפור הזה נגד ילדים לא חכם, אני הייתי שולל זכויות מכאלה שלא לומדים כדי שיתגייסו לצבא.
יש לי פציוץ, אבל הוא בוטה מדי, אז אני לא אעשה אותו. רציתי לכתוב היועמ"ש תמתת בסוף.
הבנתי, שנינות. אבל מה לך, כי תלין על גדעון סער?
סער, זה חמור מדי, זה בוטה מדי.
לא, עזוב, תגיד לי, למה אתה מלין על גדעון סער?
תשעת הימים, סער אומר תשעת הימים.
למה אתה מלין על גדעון סער? גדעון סער הוא היום מועמד, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה בציניות, להצטרף לממשלה, כן, לא, מתלבט, מתחבט, שר ביטחון.
בסדר.
תגיד לי, כשהוא יצטרף, אתה תתקוף אותו באותה חמת זעם?
תלוי, איך אומרים? תלוי מה הוא יעשה. תהיה עובדה שאני תוקף את גלנט.
בסדר, אתה תוקף את גלנט כי נתניהו מתאהב אותו, נו מה, אתה תוקף את גלנט?
לא קשור.
אתה תוקף את גלנט כי נתניהו לא רוצה אותו בממשלתו. זו הסיבה.
אבל שנייה, לפני רגע שאלת אם אני תקוף את גדעון סער כשהוא יהיה שר ביטחון. אז הנה אני אומר לך, שאני תוקף את גלנט. אז עכשיו אתה אומר לא, כי הוא מפריע.
לא, אתה מערבב. את יואב גלנט אתה תוקף כי הוא לעומתי לנתניהו, כי הוא קורא עליו תיגר, כי הוא מתנגד לרוב ההחלטות שלו, כי הוא הוא תומך בעמדת הצבא, אתה יודע מה? בוא אם כבר דיברנו. אפרופו עמדת הצבא, שמע, אתה יודע, בתור קצין, אתה יודע, קצין אל קצין, אתה זוכר תקופה שתקפו ככה את הצבא, שתקפו ככה את הרמטכ"ל, שתקפו ככה את כמעט כל שדרת הפיקוד בצבא, ואם כבר התחלנו על צבא...
מה אתה מדבר? אתה יודע לי, שנים פה השמאל תקף את הצבא.
תוקפים בצורה כזאת,
בצורה איזה?
ביום חמישי.
רזי ברקאי כל יום.
רגע, איזה רזי ברקאי? תקשיב, ביום חמישי ביום חמישי התקיים דיון על מה שקרה בשדה תימן ובסיס בבית ליד. ובאמת, אתה יודע, רמטכ"ל ציפה, רמטכ"ל ושר הביטחון ציפו שיש שם גינוי לזה שתקפו חיילים. אז לא רק שלא תקפו חיילים, לא רק שלא הגנו על החיילים, ולא רק שלא הגנו על הצבא, תקפו שם את הצבא. נתניהו גער ברמטכ"ל על זה שהוא מדבר, מעז לענות לשרים. אתה יודע מה, אבל עזוב את זה. בוא נשמע ערוץ 14, ערוץ שאתה מכיר, כמה התבטאויות מהזמן האחרון נגד הצבא, תראה איך מדברים על הצבא, שבסוף מה זה? זה אני ואתה והילדים שלנו והדודים שלנו.
לא, לא, הצבא, יש כולם בצבא,
יפה.
אבל יש פיקוד עליון בצבא.
שהוא מוקצה.
יש רמטכ"ל.
שהוא מוקצה.
ויש אלופים מסוימים.
טוב, בוא נשמע, רגע, בוא נשמע אחרי זה נתייחס. בוא נשמע ככה, לקט קטן של התבטאויות.
לוחם ולוחמת לבד 12 שעות בלילה
בבוטקה מטר על מטר, אני יודע כמה
שעות שלנו
מראש, יש מראש זה, יש פה טעם נפגם. אם כבר בחרתם לשים שם גדוד מעורב,
אין פה
טעם
נפגם, יש פה חוסר מקצועיות, יש פה זלזול בערכי הצבא,
נכון?
יש פה אג'נדות שמאל מטורפות, אנחנו פשוט פוחדים להגיד את זה,
אבל, לא, 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 לא,
אבל כל זה יש פה,
אבל זה חוסר אחריות
וזה גורם לפגיעה בחיילים
הצבא של הרצי הלוי פשטה בו תרבות של שקר. צבא של שקר, בהגדרה, יגיע לשבעה באוקטובר. הרצי הלוי, שתחתיו הצבא הפך להיות פוליטי ושקרן, לא ראוי לדרגות שלו, גם בלי קשר לשבעה באוקטובר.
צהל הפסיק להיות קדוש, ומהרגע שצהל לא קדוש, מותר לפרוץ לבסיסים.
אתמול קרה כאן רגע מכונן, רגע של התעוררות והתפכחות של ציבור שלם שאומר חלס.
עם ישראל חי, נכנסנו לתוך הבסיס, עם הנצח.
נפתח את השער.
תשמע מה אומר,
לא
מה
הבנתי,
אומר
זה קולות,
הפטריוטי.
זה רגע, קולות מהשטח,
קולות,
מה...
קולות לא מהשטח, הצבא
לא,
של הרצי לא. הלוי,
שערוץ 14
הפך להיות צבא, רגע, צבא שקרן, צבא כושל, צבא, תראה, זה לא, זה דברים שאני לא זוכר, באמת, נער הייתי והזדקנתי, באמת הזדקנתי, לא זוכר דברים כאלה. עכשיו, יש לזה היגיון, לשיגעון הזה יש היגיון, זה לא סתם שתוקפים כך ומקעקעים את תדמית הצבא ופוגעים בצבא שבאמת, עוד פעם, נגיד את זה בפעם המיליון וחצי קשל בשבעה באוקטובר, אבל מאז הם במלחמה והם לקחו אחריות וחלק מהודיעו מהם, חליווה ואחרים,
טוב,
שהם הולכים, רגע, תן לסיים, טוב, תן לסיים, יש כאן היגיון בשיגעון, ומה היגיון? היגיון הוא להטיל את כל האשמה על הצבא ולהזיז אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, שהוא לא אחראי והוא לא אשם, והוא מסכן, נבח, לא יעירו אותו בלילה ולא הודיעו אותו, לא הודיעו לו, ואיך הוא אמר לטיים, אני מצטער שלא התגרתי את הצבא על זה שחמאס מורתע, כאילו הוא לא התגאה מעל כל במה, ואם תרצה יש לי כאן 7500 אינסרטים שהוא מתגאה שחמאס מורתע. כל זה נובע מהרצון של נתניהו ואנשיו להרחיק מעצמו את הכישלון האדיר של השבעה באוקטובר, שבחלקים מסוימים מתרחש עד היום, להטיל את כל האחריות על הצבא. השרים יודעים את זה, כל טוב. מי שמתחתיו יודע את זה, מסתכלים
הרופר.
למעלה, רואים אותו מטיל אחריות,
אוקיי.
ודמו של הרמטכ"ל מותר.
בי, 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 בסדר, אוקיי, הבנתי, הכל בי, בי. מצד שני, צריך לראות שיש פה מציאות שבה הצבא, מבקרים את הצבא, דברים עניינים, ולא הכל לסרי, זה כמו אצלכם בטנטרום שאתם רואים, קמים
שקרן,
בבוקר, בי, בי, הולכים לישון, בי, בי, אוכלים צהריים, בי, בי, יוצאים לטייל, בי, בי, נמצאים בפארק, בי, בי, הולכים לעבודה, בי, בי, עושים ישיבה, בי, בי, עולים על המתח, בי, בי, אז תרגיעו עם הבי, בי, 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 אוקיי? תרגיעו עם הבי, בי, 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 עכשיו אני מדבר, תודה. עכשיו אני מדבר, סליחה, עכשיו ימני מדבר, כשימני מדבר פה נותנים לו כבוד, תודה רבה. עכשיו, כן, מה קרה? אז העבירו ביקורת על הצבא. תגיד לי.
צבא שקרן.
תגיד לי, הצבא הזה בודק, חוקר, מי הדליף את הסרטון הזה שיצר פה גל אנטישמי בעולם? הצבא שהדליף סרטון נגד החיילים שלו? הרמטכ"ל נותן גיבוי לפצרית ולא נותן גיבוי ללוחמים שלו? הצבא, כשהיה לפני חודש וחצי קצין לוחם, רופא, שהתראיין בערוץ 12, ושאלתי את דובר צהל, מה זה, עכשיו אתם נותנים לחיילים על מדים להופיע באולפנים? במקרה. אמרו לי, לא, הוא לא ביקש אישור. הוא עשה את זה, זהו, בזה זה נגמר, הוא לא ביקש אישור. הלך לאולפן זה. אז למה את מיקו, מיקו, כן, החייל שמכוח 100 שהופיע בפטריוטים, תוך 5 דקות הרחיקו אותו. למה את הרופא הזה שיצא נגד הממשלה בערוץ 12 בעניין של גיוס חרדים לא הרחיק? הוא גם הופיע על מדים. תסביר לי איזה צבא זה שחייל אחד שיוצא נגד המערכת שהכפישה את החברים שלו, שהכפישה אותו, הוציאה סרטון לערוץ 12 שמכפיש את החיילים ואפילו לא בודקים על זה, פותחים על זה בבדיקה בחקירה. אתה יכול להסביר לי איזה צבא זה שיוצא נגד החיילים שלו? זה נשמע לך סביר? איזה צבא זה שממנה לראש אמן מפקד שקשל בשבעה באוקטובר? איזה צבא זה? איזה צבא, איזה רמטכ"ל זה? אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מה קורה פה? מה האירועים האלה? יש פה, אני יכול לתת לך 10 דוגמאות, 20 דוגמאות. אתה בא ואומר לי, אז אל תעבירו ביקורת על הצבא. גם מה הכי מצחיק? שאנחנו היינו מעבירים ביקורת על הצבא לפני השבעה באוקטובר, ובן כל היום אומר, היה אומר לי, אתם הורסים את הצבא, ואני הייתי אומר לו, הצבא הזה לא בפוקוס. הייתי אומר לו, תסתכל על אמן, על אגף המודיעין, מתעסק בנשים, מתעסק בלהטאבים, מתעסק באקלים, מתעסק בשטויות, הם לא בפוקוס, הם לא במקום הנכון. הייתי אומר, צועק, שום דבר. בדיוק כמו שאתה אומר עכשיו, אתם פוגעים בצבא, איך אתם עושים ביקורת על הצבא? אדוני, זה הצבא שאמור להגן עלינו, הוא מקבל 10 מיליארדים כל שנה. זה רמטכ"ל שאמור לדאוג לחיילים שלו, ללוחמים שלו. לא לתת גיבוי ישר לפצ"רית נגד הלוחמים שלו, ולא לעמוד מאחורי הדלפת סרטון בזוי, שמכפיש את החיילים ולא לפתוח על זה בחקירה. תפתחו בחקירה מי הדליף את הסרטון.
טוב, אתה...
תבדקו בחקירה טוב. מי הדליף את הבדיקות פוליגרף. אחרת זה אתה הרמטכ"ל אחראי על הדבר הזה. אחרת זה הרצי הדליף את זה. אחרת זו הפצ"רית הדליפה את זה. זה האירוע. אז אל תגיד לי לא לבקר. אני אשמור על הלוחמים.
אתה לא שומר על הלוחמים, אתה שומר על בן אדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. על בן אדם אחד אתה שומר.
מה הקשר, ביבי?
אתה קשר רק ביבי. רק ביבי.
מה אתה רוצה?
לא מעניין אותך לוחמים.
לא מעניין אותך צבא.
עכשיו תן לדבר.
מה אתם רוצים?
תן לי לדבר.
לא, אתה הפסקת אותי באמצע. אתה הפסקת אותי באמצע.
אתה נואם כבר שעה.
לא, אתה נואם.
אתה מגן על בן אדם אחד שקשל, מלך הקונספציה,
אחראי
על הקונספציה. רגע, אני אומר לך, כל ההתקפות האלה נועדו
להגיד, אין לך מה להגיד, אז אתה אומר ביבי,
נועדו, אני אחזור למקרים שאמרת, נועדו, אני פשוט נותן את השורש של העניין. שורש העניין זה לתקוף את הצבא כדי לקעקע אותו, כדי לפגוע בו, כדי לפגוע ברשיו, כדי להגיד להם, חבר'ה, הם אשמים, נתניהו הגדול, הגאון, באמת מלך העולם, שליח השם, לא אשם במה שקרה בשבעה באוקטובר, הם הכשילו אותו, החבורות רופסים האלה, איך הוא קרא להם? רופסים, אתה מבין? ראש הממשלה שהתחנן להכניס כספים לחמאס, ששבועיים לפני הלך לבכות לקטר שיכניסו את המיליונים לחמאס, הוא טוען לפני שבוע בישיבת קבינט שהם רופסים, אומר להם אתם רופסים, תהיו הזה, אתה מבין, צבא עושה אחלה עבודה בעזה, אחלה עבודה מול חיזבאללה, עובד כמו מטורף, ויש קבוצה גדולה שגדולה, באמת.
איך זה
אומר,
קשור למה שאמרתי?
אז אני אומר לך, יש קבוצה גדולה.
איך זה קשור להדלפה של הסרטון?
נחזור למה שהתלוננת, אותו מיקו, כן. אותו מיקו, כמה ימים לפני, תראה, מנסים לערער את הצבא, מנסים לערער כאן הכל, מנסים לערער.
למה הוא הודח?
תראה, מנסים לערער.
והקצין שהיה ב-12 לא הודח. למה?
בואו נחזור לשדה תימן. הרי מה קרה בשדה תימן? בשדה תימן היה כאן ניסיון לערער את הסדר, לערער את שלטון החוק.
סרי, למה הוא הודח?
לערער כל דבר.
למה הוא הודח?
הפרקליטות הצבאית כפופה לפרקליטות, באים ואומרים שרים וחקים שפרצו לבסיס, חבר'ה לא מקבלים את כללי המשחק, אין כללי משחק יותר, גמרנו, אנחנו קובעים,
סרי,
אנחנו
למה אזרחים, הוא
אנחנו קובעים, אנחנו אזרחים. המיקו הזה, שאני לא תהיתי על קנקנו, אבל הבן אדם היה שם בין אלה שדיברו, מתייצב אחרי שהוא השתתף בהפרת סדר בוטה בתוך הבסיס, מתייצב אצלך באולפן, אם אני יודע מה, כיסוי פנים, ומדבר וזה, הצבא א' ב' של פיקוד, וא' א' ב' של סדר, מחליט לשלוח אותו ולהפסיק.
אז למה הקצין
החייל?
אז למה הקצין ב-12 לא הודח?
לא יודע מי זה היה קצין ב-12.
לא יודע.
לא יודע מה היה לגבי הקצין ב-12. אני אומר לך שזה, אם הוא לא היה מודח, אחרי האנרכיה שהייתה...
אתה רוצה שאני אראה לך אותו? להראות לך אותו?
רגע, ינון.
לא, אבל תגיד, למה הוא כן והוא לא?
אתה מצדיק אנרכיה.
אבל למה הוא כן והוא לא? אני לא מצדיק אנרכיה.
בוא נלך למה שקרה. אנחנו לא מתחלקים כאן, אתה יודע, זה מה שאתם מנסים לצייר. אוהדי נוח הנוח'בה.
די,
אנחנו שונאים אותה, כולם באותה מידה. אני חושב שאני יותר מכל אחד.
אמירה חד משמעית
ערכית של ראש ממשלה שאסור לקחת החוק בידיים, שאנחנו מביאים לאנרכיה, שאנחנו מביאים לכאוס, אז הוא נוזף ברמטכ"ל שמדבר עם הסמים.
שהרמטכ"ל
יתעסק
עכשיו באיומים האיראנים.
אוקיי, שהוא יתעסק בהכל.
נכון, שיתעסק עכשיו באיומים. הרמטכ"ל הזה קצת התבלבל.
לעשות סיבוב על הרמטכ"ל.
הוא יותר מדי מדבר על ערכים. שידבר בניצחונות, לא בערכים.
עוד הזדמנות של נתניהו והשרים.
שהערך שהוא ידבר עליו זה ערך הניצחון.
אתה יודע, אומר גלנט שם בישיבה, אני לא מאמין למה שאני שומע.
בסדר, שגם גלנט יאמין.
במקום שראש ממשלה יבוא ויגיד, רבותיי, אין מקום לפרוץ לבסיסים, אין מקום להפר החלטה של פרקליטות צבאית. כי אם היום אתה מערער על החלטה של פרקליטות צבאית, מחר אתה תערער על החלטה של בית משפט, לא תקבל, מה זה תערער?
אבל תעצור שנייה, אפשר לנהל איתך דיאלוג?
יבוא הרוצח, יבוא הגנב, יבוא האנס, יגיד לא מקבל החלטות, לא מקבל אנרכיה,
כל מה שאתה אומר צודק.
הם לא מקבלים את ההחלטות של הפצ"ר, אני לא מקבל את ההחלטות של בית משפט, מה ההבדל?
עכשיו תסביר לי למה הרחיקו את מיקו ולא הרחיקו את החייל.
אני לא יודע מי זה החייל של ערוץ 12, תראה לי.
תסתכל.
אני אומר לך שאת המיקו הזה, אם לא היו מרחיקים, זה היה דבר מטורף.
אוקיי, בוא תסתכל, אני משמיע לך, אתה רואה את הקצין, אני מראה לך אותו, אתה תראה אותו.
מי זה קצין, ממתי הוא?
זה קצין רופא, כן, כתוב השם שלו.
מתי הוא הופיע בערוץ 12?
סרן במילואים, שירל, משהו כזה, תשים לב. ב-26 ליוני. לפני חודש וחצי, אוקיי? בבקשה, הנה, הוא תוקף את הממשלה.
מצופה מהמנהיגים, ומכל מי שצריך, שכן ירימו פה דגל אדום, ויבינו שהנטל צריך ליפול בצורה הרבה יותר שוויונית, לראות את הקשיים שכולנו חווים, ו...
אוקיי, הוא ממשיך. הוא בא, הוא...
לא שמעתי כאן שום ביקורת, השמעת לי חצי שנייה.
סרי,
זה לא דומה למיקו שלך.
רגע, סרי, תן לדבר.
בסדה תימן, אמר מה שאמר, בא אליך, כמו פלנגות עם כיסוי פנים.
תן לדבר. עכשיו תסביר לי, למה הקצין הזה, שהופיע ב-12, לא משנה מה אמר, בעד הממשלה, נגד הממשלה, הוא במקרה יצא שהוא נגד הממשלה בעניין של גיוס חרדים. ולמה מיקו, כן, שיצא נגד המערכת ונגד הפצרית, שניהם הופיעו על מדים לאולפנים, אחד הודח ואחד לא הודח. בבקשה, תסביר.
אני לא יודע מה הוא אמר, הקצין הזה. שמעת לי כאן חצי שנייה, לא הבנתי מה הוא אמר. אני יודע מה מיקו עשה. אני יודע שהוא היה, השתתף באירוע חמור ביותר,
הוא לא השתתף, הוא שוחרר, הוא לא קשור לזה.
אוקיי, ומשם הגיע אליך לאולפן.
הוא שוחרר.
וביקר קשות את הצבא, את ההחלטה של הפצ"ר.
לא על זה הדיחו אותו, הדיחו אותו על זה שהוא היה באולפן.
אוקיי, שהיה באולפן, הוא אמר גם דברים בוטים, לא משנה.
אבל הוא יצא נגד הממשלה, נו.
אני לא שמעתי כאן יציאה נגד הממשלה, טוב, עזוב את זה. אוקיי, אתה יודע מה, אתה רוצה להיות מבסוט? היו צריכים גם לקרוא לו ולהדיח אותו 100%.
אבל למה אתה מגן על המערך? למה אתה מגן על מערכת שהוציאה סרטון? למה אין חקירה על הסרטון?
קודם כל אתה עיתונאי.
למה אין חקירה על הסרטון?
אתה יודע, ראיתי אתמול.
אתה מתלמד אותי עכשיו מה זה להיות עיתונאי.
אז אני אומר לך, הפעם היית עיתונאי. ראיתי אתמול, נתן לי שם טוב, העלתה ציוד שלך מ-2002. בסדר, זה נתנו לך. בערוץ 10, זיכרונו לברכה, שהכנסת שם לבונקר, הייתה לך ביקורת על הוצאת כספים, הייתה לך זה, זה מהימים שהיית עיתונאי. היום אתה לא עיתונאי. היום אתה לשיטתך, לטענתך, אתה לא עיתונאי, אתה תועמלן. עכשיו, אתם לא... אתם מחפשים באמת במלחמה גדולה עם 1.5 מיליון אירועים את ההוא שהופיע, את הזה שהופיע. למה אתה לא תוקף את הצבא? אני לא תוקף את הצבא כי הצבא עושה אחלה עבודה, כי הצבא מנהל מלחמה מורכבת.
נראה לך סביר שמדליפים את הסרטון נגד החיילים?
רגע, רגע,
נראה לך סביר?
ואתם כל מה שאתם עושים זה לקעקע את הצבא, לפגוע בראשיו, להחליש.
נו באמת, אתה תוקף.
אתה כאן אומר לבן,
נכון, אני תוקף.
אתה כאן אומר לבן, להחליש.
אתה
מחליש כדי לחזק את נתניהו, כדי להעלות את קרנו, כדי להסיר ממנו אחריות.
בסדר, ביבי, ביבי. איך הגענו לביבי?
אתה נתפסתי לאיזה אחד שהופיע לפני חודש וחצי באולפן נידח. טוב, כדי להצדיק אוקיי, את ההתקפות שלך
טוב,
לצבא.
טוב, תן עכשיו לדבר. מה הקשר לביבי? איך אתה כל...
לא,
מה הקשר
לא
לביבי?
הוא
מה
לא
אתה...
קשור בכלל.
סרי, תן לדבר, נו, די, תהיה בשקט, די, אי אפשר. מה אתה חופר ביבי? ביבי? איך הגעת לביבי? איך הגעת לביבי? מה הקשר לביבי בכלל? אין לכם דבר אחד בראש חוץ מביבי? באמת, אין לכם משהו שקורה לזה? אני דיברתי על הצבא, דיברתי על הרמטכ"ל, דיברתי על היועמ"שית. האם נראה לך סביר שהמערכת תוציא, תדליף סרטון מתוך חקירה, כן, שלכאורה מפלילה את החיילים באמצע חקירה, ולא תבדקו מי הדליף את הסרטון הזה? סרטון שפגע במדינת ישראל, פגע בעם ישראל, מסכן את החטופים ואת החטופות, פוגע בחיילים שהיו שנמצאים עכשיו בתוך מעצר.
מי אמר שהדליפה? מי אמר שהדליפה?
מי, אז מי,
אני... אינון, אתה יודע, בוא נגיד לך.
אז אולי לא צריך לבדוק?
אני טיפה,
לא צריך לבדוק?
אני עשרות שנים בעסק הזה. תאמין לי שלפעמים הדלפות יוצאות ממקומות שאתה בכלל לא חולם.
לא, לא, לא יצאו לעורכי דין. הסרטון לא יצא לעורכי דין.
הרי היא החשודה המיידית.
לא, 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 לא.
את כל האש מסיבות שלך,
הסרטון לא יצא, אל תשקר, אל תשקר, אל תשקר, הסרטון לא יצא לעורכי דין, הסרטון
אני לא יודע ממי רצה,
רק במערכת.
אני רק אומר לך,
אז רגע, צריך לבדוק,
אני רק אומר לך, אני אומר לך, אבל אתה יודע, אתה עיתונאי, זה לחם חוק.
אז מה?
אתה יודע,
אתה עיתונאי, אתה עיתונאי, אז מה אתה רוצה?
לא, לא, אז אני אומר, והנה, ואני מגן עליך.
אז מה אתה רוצה?
הרי ביום שתתחיל לדלוף, תתחיל לחקור מדליפים.
ואני רוצה שיבדקו מי ידלי.
זה לא משנה את האג'נדה שלך. מה זה מעניין אם אני עיתונאי או לא עיתונאי? את מי זה מעניין?
אלוקים אדירים, את מי זה מעניין? אתם יושבים מריחים את עצמכם.
כי על הדלפות מבוססת העיתונות ותחקירים.
מה אכפת לי? אני רוצה לדעמי.
זה לחם חוקה של העיתונות, הדלפות. ואתה רוצה לחקור, כי זה לא משרת את האג'נדה שלך.
תפסיק, תפסיק, די, אתה חופר. די.
נו.
זה לא מעניין לי, אתה יודע את מה, אם אני עיתונאי או לא, אם זה לחם חוקה של העיתונות. מעניין אותי הצדק, למען השם.
אתה צדק.
כן, אותי מעניין הצדק. אותך מעניין רק ביבי ביבי, אתה מבלבל את הראש.
לא, אותך מעניין רק ביבי ביבי. אותך מעניין רק ביבי.
תן לי לדבר, די, תשתוק. נו, באמת.
אותך מעניין.
תהיה בשקט.
אבל אותך מעניין רק ביבי.
תהיה בסדר.
כל ההתקפות על הצבא.
אבל אני דיברתי על ביבי מהבוקר. סליחה, אני דיברתי על ביבי מהבוקר.
אתה תוקף את הצבא ואת הרמטכ"ל.
אני הזכרתי את המילה ביבי.
אתה תוקף את הרמטכ"ל ואת הצבא כדי להסיר אחריות מנתניהו.
אתה היחיד שלי במוח הולך לאיבוד. אתה היחיד שלי במוח הולך לאיבוד, די. אני הזכרתי את ביבי, אני דיברתי על ביבי, זה קשור לביבי, זה קשור לחיילים ולאירוע שקרה לכאורה בשדה תימן. מה אתה מבלבל את המוח כל היום עם ביבי? ואתה עוד אומר לי שאותי מעניין ביבי, תגיד לי, אתה לא מבין שהפוסל במומו פוסל? מה אתה מקשקש? די, הטיעונים שלך, טיעוני קש, אין לך כלום. אני אומר לך, למה את החייל הזה הרחיקו ואת זה לא? אין לך תשובה. אני אומר לך למה לא בטוח, אתה אומר לי, אתה לא עיתונאי. מעניין לי, אתה יודע מה היא מעניין.
לא הבנתי, לא מעניין אותך, לא מעניין אותך, באמת, לא מעניין אותך נתניהו.
די, תסגור לו את המיקרופון, אי אפשר לדבר ככה. לא מעניין אותי אם אני עיתונאי, ולא מעניין אותי אם אתה חושב שאני עיתונאי או לא עיתונאי. מעניין אותי כקליפת השום כל הגילדה שלכם, או זה שאתם מתדרים, אתם עיתונאים. ראינו לאן לקחתם את המדינה הזאת, העיתונאים האלה. אתם תמכתם באוסלו, אתם תמכתם בהתנקות.
אתה תמכת בנתניהו 17 שנה שהוביל את המדינה
לבית משפחת.
תהיה בשקט.
תהיה בשקט.
אני מדבר, הוא צועק.
תהיה בשקט. לא, תהיה בשקט. תהיה בשקט. מספיק. אתם עם הגילדה שלכם הרסתם את המדינה. 30 שנה אתם הכשרתם פה רעיון לא טבעים של השמאל. כולכם שמאל. כולכם שמאל. הכשרתם את האסון של אוסלו, הכשרתם את האסון של, הגירוש מעזה, הכשרתם את זה שאנחנו רוצים, שהאויב שלנו הוא כמוני, שהוא בסך הכל רוצה שלום. אתה הצטרפת לגילדה הזאת, ואתה מבלבל לי את המוח אם אני עיתונאי או לא. מעניין לי, אתה יודע את מה אם אני עיתונאי או לא. מעניין אותי שצהל לא יתקע את החיילים שלו. מעניין אותי שצהל לא יגרום לסערות אנטישמיות. ואני רוצה לדעת מי ידליף את הסרטון הזה. האם הרמטכ"ל ידע שמדליפים את הסרטון? האם הפצ"רית ידעה שמדליפים את הסרטון? האם הם עשו את זה, ואני דורש חקירה של הדבר הזה, ואני רוצה להבין מדובר צהל, למה חייל אחד שמתראיין במדים בערוץ 14 מדיחים אותו, וחייל אחר שמתראיין במדים בערוץ 12 לא מדיחים אותו. כל שאר הדברים שאתה אומר, מעניין לי, אתה יודע את מה, זה לא אכפת לי, כן עיתונאי, לא עיתונאי, תענה לצדק, זה הכל.
יפה. 17 שנה יש כאן ראש ממשלה, אני אחזור אליו, אתה יכול לצרוח עד מחר, ואני אחזור אליו 100 פעם, כל מה שאתם עושים, אבל כל מה שאתם עושים מהשבעה באוקטובר, בניצוחו של נתניהו, שמשתתף בזה באופן פעיל, כתב על זה ציוץ באיזה אישון לילה ומחק בעקבות ההתקפות, שהמקורבי מקורבים שלו עושים את זה, זה לקעקע את הצבא, לקעקע את הרמטכ"ל, כי הוא חושב, שאם האחריות טופטל על הצבא, על השבק, זה ייפול ממנו. עכשיו בוא, אתה יודע מה, אני אחזור איתך למשהו אחד. שנייה, אני רוצה כאן לשדר משהו. ברעיון לטיים, הוא בא ואומר, ברוב חוצפתו, באמת אין לי מילה אחרת, אני מצטער על זה, איך הוא אמר, תן לי לעשות את זה ככה.
מה הקשר עכשיו ברעיון לטיים?
אני אדבר על מה שאני רוצה, לא על מה שאתה רוצה. אני מצטער שלא
ירדתי על ההנחה שאותי מעניין ביבי.
רגע, שחמאס מורתע, כי הכל מתחיל מנתניהו. בואו תשמעו מה הוא אמר, כן, אבי הקונספציה, אבי האסטרטגיה, אבי המדיניות שחמאס מורתע, בואו נשמע מה הוא אמר כמה חודשים לפני המלחמה.
כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
אפס.
למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. הם יורים. רקטות אוויריות הם קוראים לזה, זה נשק אנטי-אווירי נגד כלי הטיס שלנו מעל שמי עזה, אבל הם לא ירו לשטחנו.
לא
כי הם מורתעים.
מורתעים, הם מורתעים.
זאת אומרת שמבצע שומר חומות שנתן לחמאס, הנחית לחמאס את המכה הקשה ביותר בתולדותיו, השמיד את היכולת האווירית, היכולת הימית,
היכולת
התת-קרקעית, פגע באנושות. הדבר הזה גרם לשינוי משוואת ההרתעה, ולפחות זה עובד כבר שנים, שנתיים.
קיצור,
קיצור ביבי.
אין בלטו.
מה אין בלטו? מה זה קשור למה שדיברנו?
כאן מתחיל הכל.
מה זה קשור? נו, באמת.
נתניהו.
ואתה עוד מדבר שאנחנו ביביסטים.
נתניהו שאומר בטיים, אומר שם ברעיון.
אין לכם כלום חוץ מביבי, כלום.
אני מצטער שלא הרערתי על התפיסה שחמאס מורתע. האיש, אבי הקונספציה, אבי העברת הכספים במזומת מ-2018 לחמאס. האיש התחנן לקטר שבועיים לפני תעבירו כסף לחמאס. האיש שקנה שקט בכסף. בא היום, האיש שהתהדר, כמו ההתהדרות הזאת, בכל המקומות שחמאס מורתע, השמדנו להם את היכולת אווירית, השמדנו להם את היכולת הימית, הם מפחדים לראות, הם יורים לשמיים, הם רועדים ממני, הם מזהים כוח, הם רועדים. הכל התפוצץ עליו ועלינו ועל כולנו בשבעה באוקטובר.
לא, נכון. לא,
ומאז
אתם
עסוקים, ומאז אתם עסוקים בלהטיל את כל האשמה. עכשיו זה חכם, מוצאים פשלה
כן,
פעם,
אבל
ומוצאים פשלה שם, ומוצאים אמירה לא טובה פה, ובונים על זה
חילי טילים.
אתה מפריע לי. מה אתם עושים מאז? מחפשים כל בדל של פשלה של הרמטכ"ל, של מי מאנשיו, כדי להטיל את האחריות עליהם, כדי שהכל יהיה, הכל נועד כדי להסיר אחריות מנתניהו.
נכון, בסדר.
זו האמת. אין בלתה.
זו האמת ואין בלתה.
ונעבור לסיים.
שלום, טלי גבילי.
בוקר טוב.
אמא של השוטר החטוף רן גבילי וחברת פורום תקווה. שלום.
אמא גאה של רן גבילי.
כן. מה שלומך?
אתה יודע, זה מין קטע כזה ששואלים אותנו מה שלומנו, השלומי, הבריאותי וזה בסדר, הנפשי לא פתוחה.
ספרי על זה, מה עובר עלייך בחודשים האחרונים?
בוא אני אגיד לך, כאילו, אני די כועסת על התקשורת.
למה?
כי זה חוסר אחריות, אני חושבת שכאילו אתם בתקשורת, ואני לא מדברת עליכם באופן אישי, אני מדברת באופן כללי, יש לכם משינגן בידיים, כאילו יש לכם רובה עם כלים עצומים. אתה מתעורר לבקרים ואתה אומר לעצמך, כאילו מה עובר על האנשים האלה בראש? מה הם פרסמים את הידיעות האלה? מה הם עושים לנו?
איזה ידיעות?
בכל ידיעה, כמו הקטע הזה שהיה במחנה נתן עם החיילים, הסרטון של האונס, כאילו אונס. יש עסקה, אין עסקה, הנה זה רוצה, הנה זה לא רוצה. הנה מסתכלים את העסקה, ביבי נתניהו לא רוצה שהילד שלי יצא החוצה, אבל לא רוצה תקשיבו, כל דבר כזה הורג לנו את הצורה. פשוט הורג לנו את הצורה. אתה יודע מה, הוא לא רק הורג לי, כאילו, כאימא של חטוף, או משפחות החטופים, אבל זה גם היום, אני רואה היום.
שר, תביא שנייה, אתה, בבקשה, יואב, את הידיעות האחרונות, את העיתונים היום, את הכותרות. אני ראיתי את זה, אני ישר חשבתי על המשפחות. עוד פעם מעלים אותם לגבעים. הפסגה, אז זה, ישר, כאילו, הנה הולכים, הנה כבר יש עסקה, הנה פה. משגעים את השכל.
מה זה משגעים? וזה כל
הזמן.
רגע, אבל יש פסגה ששלוש המתווכות בראשן ארצות הברית, מצרים, קטר, לוחצות לבצע את העסקה. לא לדווח עליהם, רינון, לא לדווח, להתעלם, להחליט חבר'ה מעכשיו, אין מילה.
לא אמרנו לא לדווח.
לא, אני שואל את רינון, סליחה.
לא
את יכולה להגיד
שנייה,
מה שאת רוצה.
סרי,
לא לדווח על העסקה
רעיון.
ביום חמישי.
אנחנו כרגע מראיינים מישהי.
טוב. לא לדווח אבל?
לדווח.
אלא?
אבל לא להסביר, לא להסביר, זאת אומרת, את הניתוחים, ביבי לא רוצה, הוא תוקע גלגלים, הוא לא תוקע גלגלים, יאללה, יש דיבורים, וצריך שיהיו דיבורים כאלה. אבל למה להרוג אותנו? למה ליצור שנאה אחד לשני, כאילו בעם שלנו? למה? למה לגרום לנו עכשיו לכעוס על ביבי, או לא לכעוס על ביבי? מה זה מעניין? כאילו, הרי במילא מה שהוא יעשה, אתם באיזשהו מקום מסוים תפלו עליו. אז זה לא מעניין בכלל. יש איזושהי תחושה מסוימת שכל מה שאכפת לכם, כאילו, ועוד הפעם, לא מדברת באופן כללי אליך, באופן אישי או אליכם, כל מה שמענה אתכם זה להוריד את השלטון ולא להחזיר לנו את הילדים.
תראה, אבל את יודעת, המשפחות חטופים...
וזו התחושה שלי.
המשפחות חטופים, הרי כמו עם ישראל, לא בנויים מקשה אחת. יש את אלגרד וצנגאוקר, שדעתם הפוך לגמרי מדעתך, שטוענים, הם אלה שטוענים, משפחות חטופים, הם אלה שטוענים בצורה בוטה לפעמים, שנתניהו מטרפד עסקה. זאת אומרת, זה לא בא מהתקשורת, ולא בא מתת תקשורת,
זה בא
גם ממשפחות, את שמעת אתמול את נפסי גאוקר,
זה יש איזה שלוש, ארבע, גם עם משפחה, אבל.
בסדר,
אבל גם עם משפחה.
היא מלינה על התקשורת. אז הנה, מראיינים גם אותך, הנה, מראיינים גם אותך.
אתה חוזר כמו טוקי אחרי כל התקשורת. נפסי גאוקר היא לא היחידה. גם טליק
היא אמא של חטוף. והיא שונה משלך, את יודעת, זה כמו עם ישראל, דעות לכאן.
בשלהן, שונה משלך.
שמקבלות את כל הזמן, זאת אומרת, וזה בסדר גמור, כאילו שתראינו אותם, כי כמו שאתה אומר, מותר להם לחשוב מה שהם רוצים. אבל אתם צריכים להבין משהו אחד, אנחנו עם ישראל. עם ישראל פגוע, ואחד מהדברים שאתם פוגעים בעם שלנו, זה ביכולת שלנו, בתקווה שלנו, בניצחון שלנו, אתם מורידים אותנו למטה כל הזמן. גם צינגאוקר, זה לא משנה באיזה צד אתה נמצא. זה לא משנה אם אתה חושב שאתה בימין או שאתה חושב שאתה בשמאל, זאת אומרת, אתם מורידים לנו את כל הכוח. כל הכוח, הבן שלי חירף את נפשו בשביל מדינת ישראל, תחרפו אותו גם, תחרפו גם את שלכם. קחו אחריות, בואנה, אין שום סלקציה בשום דבר, מותר לכם לעשות הכל. מותר לכם להכפיש את השם, את, 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 את החיילים, מותר לכם לפרסם סרטונים מקולקלים, כאילו שהם לא נכונים, שהם שקריים. אתם לא יודעים מה קורה שם, אני כל היום נמצאת בפושים כאילו של 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 האסלאמיסטים, של כל הרעים הפלטות האלה. אתם לא מבינים איך הם צוחקים עלינו.
טלי, בואי אני אנסה לענות לך, את יודעת, להיות סנגורם של אלה שאת תוקפת. את יודעת, יש כאן מתהלכות בינינו משפחה יקרה כמו משפחת גולדין, ואשתו של רון ארד, תמי ארד. אלה אנשים שטוענים כבר המון המון שנים, שבגלל שהיינו שקטים, לא מכינו, לא הפגענו, לא דיברנו בטונים גבוהים, היינו מאוד מאוד מנומסים, היקרים שלנו, אחד לא מוצאים וכנראה לא ימצאו, והמשפחה, הגופות של משפחות גולדין, של בנם נמצא בעזה, המסקנה שלהם, ההמלצה שלהם זה תרימו קול, תמחו, תפגינו, תדרשו ממקבלי ההחלטות לעשות הכל להחזיר. אז זו גישה אחרת מהגישה שלך.
זה, עוד הפעם, כאילו, שם לא הייתה הזדמנות. אני ישבתי עם משפחת שאול, עם האח המקסים שלו. לא היה הזדמנות. אמרו לנו, כאילו, לא להיכנס, כן להיכנס. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה. הגישות האלה הם על הכיפק, ואני לא אומרת שלא צריך, לא צריך להיות גישה. צריך, יש לנו פה דמוקרטיה, והדמוקרטיה הזאת היא חשובה, ולכל אחד יש את מה שהוא רוצה להגיד, וזה גם בסדר. אבל כשאתה מתחיל לראות, כאילו, שיש כאן איזשהו קטע, כאילו, שמוריד את הרוח הגבית של העם, אתה גם יודע לתווך את זה בצורה כזאת, כאילו שאנחנו בעצם יוצרים איזשהו סוג של כעס כלפי אנשים, כלפי חיילים, כלפי הממשלה, כלפי אני לא יודעת מה, במקום להרים אותנו, במקום לתת לנו איזשהו כוח, אתה יודע, ביקורת אפשר לדעת גם איך להגיד אותה, אפשר לבוא ולהגיד אותה בכל צורה, ותאמין לי שיש לי בטן מלאה על כל כך הרבה אנשים, על, על, על הצבא שלנו, כל ראשי הצבא שלנו שהגיענו בכלל,
מה את אומרת עכשיו על העסקה, על הפסגה וכל האירוע?
הלוואי, הלוואי שתהיה עסקה, זאת אומרת, שתהיה עסקה שתחזיר את כולם, את כולם.
לא, לא מדובר על כולם, מדובר על עסקה חלקית.
קשה לי עם העסקה החלקית, קשה לי עם העסקה החלקית, כי כמו שאתם אומרים, אני לא רוצה להיות תמי ארד, אני לא רוצה להיות אמא של רון ארד, אני רוצה את הבן שלי כאן. אני גם מאמינה שיש מצב, כאילו שהוא חי.
כן, אבל אומרים שהעסקה הזאת תתניע, אתה יודע, את החזרה הראשונה, תתניע את החזרה השנייה, ואם...
לא, אתה סומך עליהם, אתה סומך עליהם.
אומרים גם בממשלה, מצדדי העסקה אומרים, בוא נתניע עסקה, נחזיר חלק, ולאחר מכן נחזיר את החלק השני, זה עדיף על לא להחזיר שום דבר, ולא להתחיל בכלל.
ואז מה, כאילו, אתה מחזיק 23, סבבה, אבל אני אומרת עוד פעם, תראה, אל תשכח כאילו שהעסקה הזאת התחילה, לפני שהיינו ברפיח, לפני שכבשנו את פילדלפי, לפני שהיה לנו אחיזה בנצרים, לפני שהרגנו את דף, ולפני שכאילו הרגנו את עניה. אני באמת חושבת, זאת אומרת, יש כרגע דברים אחרים, זאת אומרת, בואו, יש הזדמנות להוציא את כולם. למה לא לעשות עסקה אחת כוללת, אם יש כרגע אפשרות, ואם אתם סומכים עליהם בכלל שהם ייתנו, אז אני לא בטוחה.
אז בואו, יש
תגיש... אז אם אין, אז לא יהיה שלב בית.
יש שתי גישות. יש את הגישה של איתמר בן גביר, שמענו אותה הבוקר, אסור בכלל לגשת לעסקה, אסור בכלל לנסוע לאיפה זה אמור להיות, בקטר, במצרים, עוד לא ברור. ויש את הגישה השנייה, שנגיד יואב גלנט מייצג אותה, שצריכים ללכת וללכת לעסקה ולהחזיר את, את הנגלה הראשונה של החטופים. בעד איזו גישה את?
תראה, אני בגישה כאילו שצריך לעשות עסקה, כי אני חושבת שלא נצליח להוציא אותם בזה, אבל אני רוצה את כולם ביחד, ואני חושבת שאם מנהלים מסע ומתן עם המפלצות האלה, צריך להוציא את המקסימום שאפשר. מה שיש כרגע זה לא המקסימום, מה שיש כרגע זה אפילו לא מינימום, ואנחנו גם אפילו לא יודעים איזה אנשים אמורים לצאת משם. יש שם רשימה של אנשים, מי חי, מי מת, לא יודעים כלום. מחר מחרתיים כאילו אתה תראה, כאילו שאתה תקבל איזשהו משהו, שאתה באיזשהו מקום מסוים קברת את כל השאר. ואת זה אני לא מצליחה להבין, זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה עם ידנו על העליונה, אתם מתפחים את זה בצורה כאילו שאנחנו מפסידים, אנחנו לא.
אז תדיק, אני רוצה להקשות עליך, את אומרת, אם לא מחזירים את כל החטופים במכה אחת, אל תחזירו אף אחד, זה בעצם התרגום של מה שאת אומרת.
לא, תראה, קודם כל, זה לא פייר להגיד לי את זה, כי אני אסביר עוד הפעם, אם אני הייתי אמא של, ואני אומרת את זה ביושר, אם אני הייתי אמא של ילדה שמה, אני לא יודעת איך הייתי מתנהגת. לא יודעת, אני פשוט יודעת כאילו שככה לא מנהלים מסע ומתן, ככה לא מנהלים עסקה, בצורה שמעבירים ומדליפים, ובצורה שכביכול מעבירים לתקשורת כל מיני דברים, זאת אומרת, כי אתה, ברגע שאתה עוצר מצב של דיון ציבורי על העניין הזה, אתה פוגע בילד שלי, אתה פוגע בסיכויים שלו לחזור, גם אם היית עושה את העסקה, ובסופו של דבר נניח, כאילו שהחלטת שאתה מוציא רק ארבע, בסדר? אנחנו לא יודעים על העניין הזה, אנחנו נשתוק. אבל אתה יוצר כאן איזשהו שיח ציבורי, ובשיח הציבורי הזה אני לא יכולה לתת לעצמי, לא יכולה להרשות לעצמי, לגרום לילד שלי באיזשהו סיכוי מסוים להשאיר אותו שם. אתה היית עושה את זה? אם אתה היית חלילה, אבא של ילד
חלילה,
שם?
חלילה.
אז מה אתם רוצים שאנחנו נבוא ונגיד, כאילו כן, בוא ניקח כמה מקום את הבנות, ואתה יודע מה, שהבן שלי יישאר שם, לא נורא. לא נורא, אז איזה שאלה אתה שואל אותי? איזה שאלה, איזה פריות יש בשאלה הזאת, בטח לאמא של חטוף, של בן חטוף. אתם צריכים לקחת פה אחריות, וזה בדיוק השיח שאתם מאתרים. אתם צריכים לקחת אחריות כאן עלינו, על העם שלנו, על העם הפצוע הזה ועל העם הגדול הזה, על כל החיילים האלה שעושים פה הכל כדי להוציא את הילדים שלנו החוצה. אני ראיתי איזשהו תוכנית טלוויזיה אחד, ראינו שם איזשהו חייל שהוציא את התמונה של רני, אומר לשדר, אנחנו הולכים עם התמונות של החטופים בתוך הכיס. תנו לנו כוח, תנו לחבר'ה לכוח, תעשו לנו טובה, תפסיקו כבר עם כל השאלות המטופשות האלה שמעמידות אותנו במצב קשה. איך אני אמורה לענות על השאלה?
אני לא רוצה להיכנס לך לוויכוח, אבל...
זה לא ויכוח, כי אני מבינה את התא
שלך. יש לנו יריב... נאצי, הכי גרוע שיכול להיות, הכי נקלה, הכי שפל, הכי עלוב, הכי נטול ערכים.
לא צריך לעזור לו.
לא, אני אומר אותם, יש לנו, באמת, הנקלה...
אז לא צריך לעזור לו.
הנקלה שבערבים, יש כאן קהילה בינלאומית שלוחצת. הנה, אני אומר לך, אני כאן מייצג את העמדה של ראש הממשלה של נתניהו, ינון, ובסבך הלחצים והמורכבויות האלה צריכים ללכת לעסקה. עכשיו, זו כנראה העסקה אין בלתה. אתה יכול לפוצץ את זה ולהגיד, אני לא מוכן לשום דבר.
בלתה? מה זה אין בלתה?
בשלב הזה אין
אתה
בלתה.
אתה קבעת שאין בלתה?
אוקיי, אז יש בלתה.
נו, באמת.
רגע, רגע, אבל
אז יש בלתה.
אין בלתה, אתה, אתה יודע מה בעסקה? אתה יודע מה בחדרים?
אוקיי, אוקיי. יש עסקה על השולחן.
אין עסקה.
אבל למה היא לא קורית? אז
על מה הולכים לדבר ביום חמישי?
רוצים להגיע לעסקה, אין עסקה.
אוקיי, אז רוצים להגיע לעסקה. הצד השני המפלצתי שעושה כאן, סוחר כאן באמת בצורה הכי בזויה, מציג את העמדה שלו. אתה יכול להגיד, ואת אמרת בצדק ובחוכמה, הקושי שלנו להביא את האנשים במבצע הוא קושי גדול. אתה רואה כמה אנשים שוחררו בעסקה וכמה אנשים שוחררו במבצעים שהצבא עשה. ולכן יש כאן רצון שלנו כן להגיע לעסקה וכן לשחרר בשלב הראשון חלק מהאנשים. השאלה שלי, מה את אומרת על ההצעה הזאת לפני יום חמישי? נלך על חלק מהאנשים, או אם לא כולם, אנחנו מגיעים לקהיר או לקטר ואומרים להם תודה רבה, אנחנו חוזרים הביתה? זו השאלה.
עצם העובדה שיש עסקה שמונחת כל כך הרבה חודשים ואנחנו לא מקבלים מהצד השני הסכמה, זאת אומרת שאין עסקה, יש הצעה, וההצעה הזאת היא טובה או לא טובה, היא הצעה. אנחנו נותנים כוח לצד השני, אנחנו יוצרים אצלו מצב כאילו שהוא באיזשהו מקום מסוים, עם כל הקריאות של עכשיו, 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 הוא יודע שהמחיר של הבן שלי עולה, הוא פשוט עולה. זה בדיוק העניין. עכשיו, אם אתה בא ואתה מכניס אותי כאילו לסיטואציה, אני רוצה עסקה, ואני רוצה עסקה כוללת, אני רוצה שכולם ייצאו, כי אני יודעת שזה אפשרי.
בעזרת השם, בעזרת השם.
זה אפשרי. כי אם זה לא אפשרי, אז אין לנו זכות קיום. זאת אומרת, אין לנו כאן, לא זכות קיום, אין לנו זכות למסע ומתן בכלל.
100%.
כי אם אתה נותן לו את היכולת להגיע ולהכתיב את המסע ומתן, זאת אומרת שהוא חזק, ואם הוא חזק, יש תקנה לבן האחר שלי שהוא גם שוטר. ואני לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה שכולם יהיו פה, אני רוצה שאנחנו נהיה חזקים, נהיה מאוחדים ונבוא עם כל אחד. אין עסקה מקולקלת, יש עסקה אחת.
טליק גבילי, אמא של חטוף רן גבילי וחברת פורום תקווה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
בוקר טוב.
תודה.
תגיד לי, אתה עוקב אחרי הבחירות בארצות הברית?
קצת, כן.
שמע, זה דרמה מה שקורה שם. מה שנראה כמו טיול קליל בפארק, טראמפ מנצח בהליכה, הפערים על ביידן רק הלכו וגברו, הממשל הישראלי בסוף אני אגיד לך. הפערים רק הלכו וגדלו, ונראה היה שבאמת, רק להמתין לבחירה, הבחירות זה משהו ככה פורמלי, למעשה הבחירה כבר התקיימה, פתאום מהפך, קמלה האריס מגדילה את הפער על טראמפ, בשלוש מדינות מפתח, ששם היא קבע הנשיא הבא, נשיאה הבא, היא כבר מובילה לפי הסקרים, סוג של מומנטום, זה עוד לפני הוועידה הדמוקרטית.
אוקיי, הבנו, בסדר, אנחנו רואים חדשות.
אני חושב שהיום עדיף לישראל, ממשל דמוקרטי, למרות שקמלה האריס עם אמירות בעייתיות, אני לא הייתי רוצה שטראמפ יהיה נשיא בקדנציה שנייה, איש לא צפוי, שכילל כללות נמרצות את בנימין נתניהו, כילל כללות נמרצות את יואב גלנט.
תשמע, אין איתכם תקווה, אתם פשוט השתגעתם.
תן לי. פרגן לחיזבאללה ביום פרוץ המלחמה על היכולות שלו, אמר שזה ארגון רציני. ארגון רציני, ואני אומר לך, חכה, והפואנטה היא...
שאנחנו,
עוד נתגעגע לביידן. כי אתה יודע, תסתכל מה קורה עכשיו, אתה יודע, אותו ממשל...
טוב, סרי, די, בסדר, נגמר הזמן, די, אתה חופר, סרי, אפשר לעשות עם האיש רדיו, באמת, די, נו, תפסיק, תשתוק קצת.
הנה, דבר, נו, דבר. לא נוח לו לשמוע.
לא קשור לנו, לא נוח לי, היה לנו 2:20, עכשיו נשארה חצי דקה, אוקיי? שתבין כאילו, זה שותפות, אוקיי? חבר'ה, אתם לא בפוקוס.
הלב שלנו לא במקום הנכון.
הלב שלכם לא במקום הנכון.
תחזור, תשנה טקסטים.
אתם פשוט, אתם מעדיפים אנטישמים על פני דונלד טראמפ, שהעלה את השגרירות לירושלים, הכיר בירושלים כבירת ישראל, הכיר ברמת הגולן, אתם פשוט אנשים, ירדתם, אין לכם פשוט... תשעה באב, נו, זה מה שיש, תשעה באב, חורבן.
קיללת נתניהו.
זה החורבן שאתם מביאים.
קיללת נתניהו.
אוי, באמת, ביבי, ביבי.
קיללת נתניהו.
קיללת ביבי. כן, תשמע, הקטע הוא שאתם כל כך באאוט, כל כך באאוט, שלא אכפת לכם לשרוף את האסמים, שקמלה האריס תהיה נשיאת ארצות הברית, העיקר שביבי יסבול. ומה הטענה? שטראמפ קילל את ביבי. בגלל למה אתה רוצה שקמלה תהיה נשיאת ארצות הברית? מה הטיעון שלך? טראמפ קילל את ביבי. טוב, תגיד לי, איפה הטיעון? שנייה, אני מדבר, סרי.
אתה עושה ערבוב.
שנייה. מאיפה הטיעון מחזיק את עצמו? זה מה שנקרא תלוי על בלימה. על בלימה. תלוי על בלימה. אין, תלוי על כלום, אתה מבין? זה טיעון תלוי על כלום, אין לכם טיעונים. אבל הגעתם למצב נפשי כל כך מעורר, כל כך שפל, כל כך בזוי, שאתם מוכנים לפגוע במדינת ישראל, שיהיה ממשל אנטישמי, שהדמוקרטים, שיש שם חזית ממש אנטישמית, הם יהיו, שיש סכנה שמדברים על זה שיפסיקו את המשלוחים של הנשק למדינת ישראל, העיקר שזה יפגע בבנימין נתניהו, ואתם קוראים לנו ביביסטים שמה שמעניין אותנו זה ביבי. כאילו, זה כל כך מגוחך, זה כל כך מגוחך. טוב, אבל עזבו, בואו נעשה
רגע,
קצת...
רגע, מילה, אני חייב, רוצה, לא, לא, אני חייב, לא, אני חייב, לא,
אתה מדבר יותר מדי.
אני חייב לענות לך.
אתה מדבר יותר מדי.
אני חייב לענות
אתה לא
לך.
חייב, אתה לא חייב, אתה לא חייב.
אין כפיות סרי, טובה
לא, סרי,
יותר גדולה מהדבר שאמרת.
סרי, אני לא אשדר איתך, מספיק.
לא, אבל אין כפיות
מספיק.
טובה. או באמת אתה מאיים עליי.
כן, מספיק.
נו, באמת, אני חייב להגיד לך.
עכשיו אני רוצה...
לא, אבל המילה... יש כאן עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים, וזה כנראה מה שגורם להרתעה, לעלות באמת לגבהים, יש כאן כוחות שארצות הברית שלחה לכאן, שלא היו כאן מעולם, נוסעות מטוסים וצוללות, וכוחות אמריקאים, ומפקד פיקוד מרכז שלהם מגיע לכאן פיזית, ומתאם את הכל, ועל הממשל הזה ששולח, הציל את ישראל בשבעה באוקטובר, גורם לעליית ההרתעה בתקופה
אמרת,
הזאת, על הממשל הזה אתה
נכון,
מלגלג,
נכון,
בז, מקנית וטוען שהוא
נכון,
אנטישמי.
נכון, כי הממשל הזה גם הפסיק משלוחים של נשק לישראל.
7 מיליארד דולר.
כן, המשלח הזה, הממשל... שנייה, דיברת, תן לדבר, די, נו, אין לך... טיפה תרבות דיבור.
לא, מספיק עם העטפות האלה, די, מספיק, מספיק עם העטפות.
לא, אי אפשר לנהל איתך שיחה.
לא, אתה לא מחזיק להטיף לי, אתה
לא,
אני יותר מבוגר ממך, אל תטיף לי.
אז מה, אבל אתה אין לך תרבות דיבור.
לא, אתה כל מה מטיף לי, די, מספיק, טוב, דבר, דבר, דבר.
מספיק.
דבר.
הממשל הזה גם סגר את הברז למשלוחים שישראל צריכה. והפסיק את ההספקה של המשלוחים האלה, של פצצות טון, של פצצות חטית טונה.
יחזירו את זה.
הפסיק. לא, לא יחזיר את הטונה, אני לא שמעתי שיחזירו. זה הממשל. אלה האנשים. מה, אתם לא רואים ממי אנחנו נמצאים? אתם תפסיקו כבר, די עם העיוות שלכם, הכל מעוות אצלכם. ככה עשיתם את אוסלו, הכל בעיוות, הבטחתם לנו שלום.
אוסלו.
דיברתם על שלום, המצאתם עם.
אוסלו.
המצאתם עם. החלטתם שהוא צריך לקבל מדינה, רסתם מדינה, נערות של דם. שנים אני צועק שזה מה שיהיה, שנים. שנים, עכשיו אנשים מוצאים את ההקלטות שלי מלפני 7 שנים, 9 שנים, מ-2015, מ-2014, לא יודע מה, הדברים שאמרתי. אז הנה אני אומר גם היום, תתעוררו כבר, מטורפים.
17 שנה.
מעדיף את הדמוקרטים, מעדיף את קמלה האריס. נו באמת, שדואגת לעזתים, שהמסכנים. מה, אתם לא רואים? אתם עיוורים? אתם טמבלים? אתם מטומטמים? הטמטום משתלט עליכם? מה יש עליכם?
למה טראמפ לא אמר לגמור מהר את המלחמה כי ישראל רק הולכת ונחלשת? הוא לא אמר את זה, אמר אותם דברים.
מה יהיה? כאילו, הטירוף שלכם, הכל זה רק שנאה לביבי, שנאה. מה קרה לך? מה קרה לך? מה נהיה ממך? מה באמת? היית פעם בן אדם נורמלי, ראית מה זה, מה האנשים האלה עושים?
מה הם עושים?
ראית מה הם עושים? מה התקשורת? את הגועל, את הרשע, את החוסר עניין הניות שלה, את האנשים האלה, אתה יודע בדיוק, זה הכל יצרים, הכל תאוות, אתה יודע את זה, אתה יודע את זה, מה קרה לך? מה, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה? מה, אנחנו לא יודעים מה מניע אותם? מה יש לך? הכל שקר, הכל שקר, שנאה, תאווה, קנאה. אהוד אולמרט, תקשיב מה אהוד אולמרט אומר, זה היה ראש ממשלה, תראה לאן הבן אדם הזה הגיע, תשמיע לי את זה, תשמיע לי את זה בבקשה. אהוד אולמרט,
אני אומר לכם כאן, בהזדמנות הזאת, שזה לא נוגע למה ששאלתם אותי, אבל תזכרו את זה, וזה מוקלט, וזה גם מוקלד. יבוא יום שהאנשים האלה, שהיום רוצחים פלסטינאים בשטחים, יראו עלינו. כשהם יחשבו שיש סיכוי שאנחנו נעשה דברים שהם כרוכים בהחזרת אדמות קודש, שהם נלחמים עליהם. תזכרו את זה.
לא מקבל רבע מילה ממה שהוא אמר.
כדי שאני אוכל לוועדת החקירה, אם תקום בעתיד אי פעם, להגיד לה מתי אמרתי את זה.
אבל זה האנשים. הוא וחלוץ ופרדו ועמי איילון ואהוד ברק ובוגי יעלון ואיך קוראים לו, ההוא שהיה במוסד, דני אטום וכל השורה, וההוא שהיה בשבק, איך קוראים לו, שהיה ראש השבק, שגם כן יצא עכשיו, כולם... קרמי גילון, לא עמי אלון, אמרתי, היה עכשיו נדב ארגמן, ודיסקין, וכולם, כולם, אותו בית גידול, אותו בית גידול של חבר מביא חבר, יחידות שלמות בצהל, שבק, מוסד, שהפכו להיות יחידות פוליטיות, פוליטיות. ראינו את זה בתקופה של הרפורמה המשפטית. יחידות פוליטיות, הגולם קם על יוצרו. הגולם קם על יוצרו. זה אנשים מטורפים, הם איבדו את הכיוון. כל אלה שאמורים היו להיות בחזית, כן, של הלחימה שלנו באויבים, התהפכו עלינו, יצאו נגד מדינת ישראל. יצאו נגד הצבא, נגד מדינת ישראל. לאן הגענו? די כבר, אין כוח בשביל הדבר הזה, אנחנו בתשעה באב. אנחנו בתשעה באב. העם לא איתכם. העם לא איתכם. אתה יודע, בלפני 2000 שנה, היו הצדוקים והפרושים. שלטו הצדוקים. הצדוקים היו בכל עמדות המפתח, הם היו הכהנים, הם היו קונים את הכהונה, היו קונים, היה שווה להם, גם אם הם היו מתים ביום הכיפורים, היה שווה להם להיות כהן גדול, הם היה להם כל הכסף, היה להם וילות בעיר העליונה, בעיר התחתית, בעיר התחתונה, גרו פשוטי עם, גרו הפרושים, הם היו עניים, והצדוקים זלזלו בפרושים, כן? היו מזלזלים בהם, היו רודים בהם, מי זה הפרושים? והצדוקים, הרי לא הייתה חילוניות, החילוניות זה דבר חדש יחסית, אבל הם לא האמינו בעולם הבא, ולא האמינו בהישארות הנפש, ולא האמינו בשכר ועונש, ולא האמינו איך זה נקרא, השגחה פרטית, ובכל הדברים האלה, זה החילוניות של אז, זה היו הצדוקים, אלה היו הצדוקים, ומה נשאר מהם? מה נשאר מהם? סרי, לא נשאר מהם כלום.
טוב, תן לי רגע.
לא, שנייה אחת. לא נשאר מהם כלום, מהצדוקים לא נשאר כלום. מה שנשאר, כל מה שאתה קורא, המשנה והתלמוד והחכמים, זה הכל פרושים. הכל פרושים, הכל היה דלת העם. הכל האנשים שהאמינו בהשגחה פרטית, והאמינו בעולם הבא, והאמינו בגלגול בהישארות הנפש, והאמינו בכל הדבר הזה. אלה אנשים, האמינו ברבנות, האמינו ברבנות. האנשים העניים, שלא היו בעמדות המפתח, לא שלטו. בדיוק מה שהיה אז, לפני 2000 שנה, קורה היום. וברור שבמלחמה, מי שמחובר לשורש, הוא נשאר והוא כותב את ההיסטוריה. לא יישאר מכם כלום. מהצדוקים של היום לא יישאר, אתה יודע למה? אתם לא מחוברים לשורש, אתם יצאתם משליטה, אתם יצאתם מאיזון, כל ההתנהלות שלכם שאתם פוגעים במדינת ישראל רק מידע כמה אתם איבדתם כיוון, לא יישאר מכם כלום.
תמין, פוגעים במדינת ישראל, לא האיש שנמצא כאן 17 שנה, תראה לאיזה תקופות הוא חוזר, איזה הרצאות לפני 500 שנה. קודם כל, לגבי מה שאמר אהוד אולמרט, אני מתנגד התנגדות נחרצת לדברים, אני אומר את זה כל תוכנית, אני אחזור על זה שוב, הציונות הדתית במלחמה הזאת שילמה את המחיר הכי גבוה, מבחינת נופלים ופצועים ומשרתים, הרבה הרבה יותר גבוה מחלקם באוכלוסייה. אני מאלה שחושב שבאמת צריך להוקיר, לא לגדה ולא לקלל. אני מניח שהוא יגיד שהוא דיבר שם על איזה אסף שוטה, אני מדבר בכלל על אוכלוסייה ביהודה ושומרון, אוכלוסייה משובחת שתרומתה במלחמה הזאת הייתה אדירה. לגבי היתר האנשים שאתה מדבר עליהם כל כך בזלזול, מכנה אותם בכינויים, מקלל ומגדף אותם, מנדב ארגמן ועד אהוד ברק, של נעליך מעל רגליך, של נעליך מעל רגליך, שאתה מדבר ככה על גיבורי ישראל, אלה אנשים שגם עוד 750 שנה לא תעשה מה שהם שכחו לפני 30-40 שנה. אז מספיק, כל חטאם, כל פשעם, זה שהם מבקרים את נתניהו, וחושבים שנמצא כאן איש כושל, איש שהביא לנו את השבעה באוקטובר, אתה יודע, אתה הולך איתי עד אוסלו, 17 שנה ראש ממשלה,
אבל העם בחר בו,
תן לי, תן לי, אז אוקיי, 17 שנה האיש הזה ראש ממשלה,
בוחרים בו,
אתה הולך כאן לאוסלו, טוב שלא הלכת לתוכנית החלוקה, טוב שלא הלכת, אני לא יודע מה, האיש הזה אחראי לכל מה שקרה, תכיר בזה, הם מבקרים אותו.
אבל זו דמוקרטיה.
בסדר גמור. עכשיו בוא ניתן לך משהו, אתה יודע, משהו קטן. אנחנו, אתה יודע, בתקופה שממתינים למכה, זה גם כן נראה לי סיפור, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. יושבים כאן עם שלם, 12 ימים מקופדים, ממתינים למכה.
אתה יודע, ראש, יש חשבון בטוויטר שנקרא חדשות מלפני שנה, ראש המועצה האזורית מתי אשר, משה דודוביץ', זה רעיון שלם שהוא עשה לקלמן וליברמן, אני לא עכשיו אחזור על כל הרעיון, אבל הוא אומר כך, אני תמצד, בצפון מנשבות, אני מזכיר, 3 חודשים לפני המלחמה בשביעה באוקטובר, בצפון מנשבות רוחות מלחמה, אך אלפי בתים סמוכים לגבול לא ממוגנים. והממשלה, ממשלת נתניהו אני מזכיר, קיצצה 400 מיליון שקל מתוכנית המיגון. התרענו והודענו. הזמנתי את ראש הממשלה לבוא ולתת סקירה ביטחונית, כנראה שהוא עסוק בדברים יותר חשובים. עכשיו בוא נשמע את נתניהו, 3 חודשים, אוגוסט 2023, 3 חודשים לפני הטבח, מה הוא אומר אחרי ביקור בצפון.
שלנו. ויצאתי מעובד עד מאוד. ישראל פותחת פער על אויביה, על כל אויביה. אני עושה זאת בשילוב של אינטליגנציה אנושית ואינטליגנציה מלאכותית. ומה שראיתי פה זה את העתיד כבר כאן היום. אז ידעו כל אויבינו, אנחנו מקדימים אתכם בהרבה.
טוב, עוד מעט נדבר עם בני בן מובחר, ראש המועצה מבואות חרמון, ונשאל אותו על האופטימיות הזאת שראש הממשלה הפגין באוגוסט 2023, על הקדמה, כמה אנחנו מקדימים את אויבינו, כמה אויבינו אם ידעו שרק יראו כדור אחד, טיל אחד, קבלו את נחת זרוענו, את כל האיומים המקושקשים האלה, יושבים שם מעל 10 חודשים, מה זה יושבים, מי שנותר אצלו ביישובי המועצה שלו, 50% מזמן עזבו, עשרות אלפים בזורים בכל הארץ, עקורים, אין מיגון, אין שום דבר. אתמול ירי לקריית שמונה, שלשום לנעריה, מטולה בכלל, מחוץ למפה. זה וראש הממשלה שמעולם לא התקיים, פער כל כך גדול בין דיבור, בין יכולת לדבר, ובאמת הוא אדיר בלדבר. ראינו את זה בקונגרס, אדיר בלספר סיפורים, אדיר באמת בקריזמה, בוורבליות,
בהבטחות. מה רלוונטי
עכשיו ביבי? אני מדבר על הצפון, עברתי לדבר על הצפון, אני רוצה לדבר על הצפון. אדיר, יושבת כאן מדינה שלמה, 11-12 ימים מקופדים, ממתינים למכה, תושבי הצפון יכולים בינתיים לשכוח ולחזור הביתה, יורים עליהם אלפי טילים, וראש הממשלה רק 3 חודשים לפני דיבר על היכולות ועל הפער האדיר שקיים בינינו לבין אויבינו, והיכולות האדירות בצפון, והוא נכנס לאיזה מקום ויצא מעודד, ויצא מעודד.
מה אתה היית עושה?
אני לא הייתי מבין, אתה יודע מה? אני לא ראש ממשלה, אבל אחרי 10 חודשים, אם אתה מבסוט ממה שקורה כאן, בדרום, בצפון, אז אתה אדום אופטימי.
מה אתה היית עושה אחרת?
סופר אופטימי.
מה אתה עכשיו היית עושה?
אני אומר לך עוד פעם, אני לא ראש ממשלה, אני יודע שאחרי 10 חודשים, הצפון, סתם לבקר. אז בוא בעזה לא מוטטנו את החמאס, בעזה לא יסענו את החטופים. רגע, תן לי.
מה היית עושה אחרת?
אמר ראש הממשלה, לא אני. אני בינתיים לא ראש ממשלה, אני כלום.
אבל אתה מבקר את ראש הממשלה. אבל אתה מבקר את ראש הממשלה.
כאחד משני יעדי המלחמה העיקריים, זה למוטט את שלטון חמאס. לצערנו הרב, אני אומר בצערנו, לא מוטטנו עדיין את שלטון חמאס. להחזיר את החטופים, לצערנו הרב.
מה היית עושה אחרת?
לא יסענו את החטופים. בצפון, ברוך רציני, יושבים שם, חוטפים באבי אבינו, חצי מהאוכלוסייה ברחה לכל קצוות הארץ, חלק מהם לא יחזרו.
מה היית עושה אחרת?
רגע,
הכל רע, הכל נורא.
תן לי,
מה היית עושה אחרת? מה היה צריך לעשות אחרת?
אם אתה, אחרי כל הסיפור הזה, אחרי כל המצב שנקלענו אליו, כשבראשנו עומד שליח האל נתניהו, שליח האל במרכאות כמובן, אם אתה מבסוט, ואם אתה אופטימי, ואם אתה חושב שמצבנו טוב, אז אני מודאג לגבי מצבך, לא לגבי מצבו. אני מודאג לגבי מצבך, כי המצב שלנו אחרי 10 חודשים...
אבל מה היית עושה אחרת?
אני לא ראש ממשלה, אני לא נבחרתי להיות ראש ממשלה, הוא נבחר להיות ראש ממשלה, יש כאן שורה תחתונה...
כמה אתם אנשים קטנים.
יש כאן שורה תחתונה, והשורה התחתונה היא עגומה.
כמה אתם אנשים קטנים.
זה בדיוק מה שאני מדבר. וכל כולה כישלון.
הכל רע, כל היום הכל רע.
רק רע,
וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. רק רע כל היום.
הצבא שאתם מגדפים.
זה רע וזה רע. אני אומר לך, אוקיי, מה היית עושה אחרת? אין לך תשובה, אני לא ראש ממשלה.
אתה לא תוליך אותי לאט הזה, אתה לא.
אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה?
אתה במסגרת ההגנה, העיוורת שלך נתניהו.
מי יותר טוב? מי יותר טוב? מי היית שם?
כל אחד אחר, אתה אפילו. אתה, אתה.
זו הרמה. הנה, אינו מגע. זו הרמה שלך. זו הרמה שלך.
שר, כל אחד,
ואתה רוצה שאני אתייחס אליך ברצינות?
כל אחד שליבו במקום הנכון, שמקבל החלטות על פי מה שטוב למדינה. לא
ישראל פריי, נשים את ישראל פריי.
לא, ישראל פריי לא.
אבל אמרת כל אחד.
לא, ישראל פריי לא.
אופר כסיף, אופר כסיף.
לא,
לא, אוקיי.
חבר'ה, בוא, אל תעשה מזה בדיחה. אני אומר לך,
יאיר לפיד,
אני אומר לך, אני אומר לך שכל אחד שליבו במקום הנכון, שמקבל החלטות על פי מה שטוב למדינה, לא על פי שרידותו, ולא על פי השיקולים הפוליטיים והאישיים, כל אחד עדיף על נתניהו.
טוב, יאיר לפיד, יותר טוב מביבי?
עוד פעם, כל אחד שליבו במקום,
למה אתה לא עונה לי תשובה?
כל אחד שליבו במקום, אתה יודע מה, אתה רוצה להחזיר אותי לזה? אז אני אומר לך שהייתה כאן שנה ורבע, כמה שנה ורבע הייתה ממשלה?
שנה וחצי.
עד שהפלתם אותה?
שנה וחצי.
עד שהצלחת להעביר את שיקלי וסילמן לתת להם תפקידי שרים ולהעביר אותם?
יאיר לפיד.
שנה ורבע, שנה וחצי.
אני שואל אותך שאלה, אבל
עמד כאן אדם בשם נפתלי בנט, חבר מפלגתך לשעבר. אתה יודע מה, הייתה ממשלה בסדר גמור.
מעולה, הכל היה נפלא.
לא, יאיר לפיד, אפשר לבחון אותו.
עם מנסור עבאס, שאמר על
שנה וחצי הייתה כאן ממשלה, קמנו בבוקר, השמש זרחה, הים היה במקומו, שנה וחצי היה מצב, אתה יודע מה? אני מתגעגע לתקופה, פי אלף.
עכשיו בוא נראה לך למה אתה מתגעגע. בוא, עשיתי לך קולאז' קטן של יאיר לפיד, בסדר?
דיברתי על נפתלי בנט. יאיר לפיד היה קשה לבחון, כמה זמן הוא היה? חודשיים?
חצי שנה. חצי שנה. בוא ניתן לו, תן לי את יאיר לפיד, יש לנו שלושה, תן את הראשון. אחד מהם, תן. תבחר.
נגיד את זה ממקום אחר. את יודעת למה עוד אין עסקת חטופים? כי כבר אין לו נשמה. אין לו נשמה. מי שלא עושה עסקת חטופים, אין לו נשמה. זה
אוקיי, שלב ראשון, ביבי נתניהו לא עושה עסקת חטופים, כי אין לו נשמה. יאיר לפיד שמדבר ככה, יש לו נשמה, כן? זה שתבינו, לא יש נשמה. שהוא מדבר ככה, כן? לא יש נשמה. הלאה, קטע שני.
צפויה עוד סערה מאוד גדולה בתל אביב, התחילה כבר עכשיו, חודשיים לפני החגים, על איסור התפילה האורתודוקסית בכיכר דיזנגוף. מה עמדתך בנושא?
יש לי הצעה ממש קריאטיבית בנושא הזה.
כן.
בואו נשאיר אותם שם לבד. האלה שבאים לתלוץ דיני הפרדה כי הם מחפשים את המריבה הזאת, זה כל מיני ארגונים קיקיוניים שנתנו להם הרבה יותר מדי פרסום. ואין דבר יותר פתטי ממישהו שעושה הצגה ולא בקהל. ואני מבין למה זה מעצבן, אני כמובן נגד כל הפרדה מגדרית, זה אסון, אבל אני אומר, למה לא שחק לידיים שלהם?
אז אתה לא היית מוציא את האיסור הזה.
אני יש לי הצעה אחרת. בואו נעשה בפארק הירקון, את ואני, נתחיל וכולם יבואו אותם. אם את ואני נתחיל, כולם יבואו. נעשה תפילה המונית, גברים ונשים ביחד. נפנה לאלוהי ישראל ביום כיפור הקרוב, ונגיד לו, תקשיב, הייתה לנו שעה איומה, אנחנו לא יכולים לבוא אליך החשבון, אבל אנחנו זקוקים לשנת חסד ורחמים. ואלה שם שיריבו עם עצמם, באמת, אם מישהו הקיק שלו בעולם זה לתלות סדינים בכיכר דיזנגוף, בואו נתקע אותם שם לבד, תאמין לי, אין עונש גדול מזה לחבורה הגזענית, המשיחית והמשונה הזו. האנשים, זה הרי הגרסה הכי ירודה של היהדות, זה, אין בזה עומק אינטלקטואלי, אין בזה רוחניות, סתם רוצים לריב. למה לתת להם את המריבה? נלך לפארק הרקון, נלך לגג של אלמה, נמצא מקום מקסים ונעשה תפילה המונית לחסד ורחמים.
טוב, אני לא מסכים למילה אחת ממה שהוא אמר, ואני אומר לכם עוד פעם, תבין, אם יש...
אהבתי אגב שהוא מדבר על עומק אינטלקטואלי.
אם יש אמירות שמרחיקות את השמאל... רגע, תן לי, מה שלטון זה האמירות האלה. כל מהותה של היהדות האורתודוקסית, זה נעשה בהסכמה, זה נעשה, אף אחד לא מרגיש מודר, יש עזרת גברים, יש עזרת נשים, אנשים מתפללים בנפרד, בבתי כנסת, כי ככה זה, אף אישה לא רוצה בבתי הכנסת של רוב, רוב היהדות בישראל, המסורתית, האורתודוקסית, לא רוצים להתפלל ביחד, להגיד, נתפלל כולנו באלמה, ירחיק אותך ממצביעים באשקלון, ובנתניה, ובחולון, ובבית שען, ובדימונה, כי הם לא מבינים על מה אתה מדבר. הם רוצים להתפלל בנפרד, זה דבר שלא מתקבל על הדעת. בן אדם שמתלבט לגביך טוב, ושומע אוקיי. את הדברים האלה באותם מקומות, טוב. לא יצביע עבורך.
כן, לא,
הנה,
זה,
אני
כזה...
חושב שזה חוסר הבנה.
לא, אבל
חוסר
זה, הבנה. זה צביר של טמטום, זה צביר של טמטום. כל הדיבור, הוא מדבר על אלמה, נעשה על הגג של אלמה. מה זה על הגג של אלמה? זה איזה ארגון שמפלרטט עם הרפורמים.
אנשים שהולכים לבית כנסת ביום שישי
ושבת. את ואני נעשה בפארק
הירקון,
נתפלל. הוא יודע מה, הוא יודע מה.
הנה, אני אומר לך.
פשוט בור ועם הארץ, נטול השכלה בכלל.
חוסר הבנה, אנשים רוצים, אנשים שהולכים לבתי הכנסת, גם בשישי שבת וגם בחגים, ושהם באים לבתי כנסת, לא רוצים, רובם, הם לא רפורמים, רפורמים, רובם הם אנשים מסורתיים שרוצים להתפלל כמו בבית אבא, ורוצים להתפלל בנפרד, ורוצים להתפלל כמו שהם יודעים. ולכן אני אומר, מה שלפיד אומר, אני אומר את זה גם ללפיד, אל תחזור על הדברים האלה, כי זה מרחיק ממך מצביעים שלא גרים באזור שלך שם בתל אביב, מרחיק חצביים.
תן לי שלישי, איציק, תן לנו את השלישי, בבקשה.
בליכוד אף אחד לא חושב שהוא יחזיק מעמד נתניהו, כולם מבינים שהוא גמר.
שהוא גמר.
את מבינה, את סתם צריכה לשאול אותי את זה ככה.
עכשיו תגיד לי ברצינות, הוא כאילו, כשהוא אומר הוא גמר, ואת סתם שואלת אותי כי את יודעת שהוא גמר, כאילו, הוא מאמין לעצמו, הוא משחק משחק, הוא באמת בור ועם הארץ, הוא רואה סקרים, הוא מבין מה מצבו שלו בסקרים, הוא רואה מה המצב של נתניהו בסקרים, הוא רואה מה קורה איפה, כאילו, נתניהו בפעם החמישית על הטיים, הוא רואה מה קורה בעם ישראל, הוא כאילו, הוא משווה את עצמו, כאילו, איך הגענו לזה שהאיש הזה בכלל היה ראש ממשלה? איך הגענו לדבר הזה? מה זה מעיד על עצמנו? מה זה מעיד על עם ישראל? מה זה אומר כל הדברים שאני משמיע לך? זה יושב ראש האופוזיציה? מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה פה, באמת.
אני אגיד לך משהו בעניין הזה. אם בבחירות הקרובות, שאני לא יודע מתי הם יהיו, יהיו שני ראשים, נתניהו מול מועמד מרכז שמאל, נתניהו מנצח. אם תקום מפלגה ליד הליכוד, מפלגה עם אוריינטציה ימנית, של בנט, ביחד עם, אני יודע מה, ליברמן, אני לא יודע מה, מפלגה כזאת ליד הליכוד, משם, רק משם, יגיע ראש הממשלה הבאה. ולכן, זה בידיים של ביקר בנט, אם יצליחו להקים כאן מפלגה ליד הליכוד, שגם תזרז את קיום הבחירות, תיתן אופציה ללא מעט ח"כים ושרים בליכוד, שמבינים שהם גמרו את הקריירה, כי מעל 20 ח"כים ושרים ברשימה הנוכחית, מעל 20 ח"כים ושרים ברשימה הנוכחית בליכוד, הולכים הביתה, מה שלא יהיה. אם תקום כזאת מפלגה, יש סיכוי גבוה מאוד שמשם יצא ראש הממשלה הבא של ישראל. זה הכל. ויש לנו את בני בן מובחר.
שלום בני בן מובחר.
שלום, בוקר לכם, ינון וחברי היקר. מה שלומכם?
ראש מועצה אזורית מבואות חרמון, מה שלומך?
חשוב ביותר זה שהבן שלי, אני ועוד חבר אחד שהיינו מטרים ספורים בזמן הנפילה פה, לא נפגענו, אבל זה היה ממש ממש קרוב.
ספר לנו על מה אתה מדבר ומה קרה.
ספר מה קרה.
צומת כוח, יש מרכז שיקום שהוא בתוך המרכז של המועצה, ברק מכיר את זה.
כן, הייתי שם, זהו, נזכרתי שלקחת אותנו, אני לא זוכר איזה שר הייתי, אבל הייתי שם.
כן, והמרכז הזה היום הוא נותן מענה כמו עלי נגב ובכל תחום השיקום, נותן מענה לכל התושבים בצפון מגיל 3-6, ועד אנשים שהם בגיל מבוגר, שאחרי משרד החינוך בגיל 21, מסיים את הטיפול בילדים צרכים מיוחדים במסגרת חינוכית. אנחנו הקימנו פה מרכז מגיל 21 עד 120, משרד הרווחה. ואתמול אני הייתי פה, והיו כתבאמים ברכס הרי נפתלי, והיו התראות, נכנסנו למרחב המוגן פה בתוך המועצה. אחרי שעבר 10 דקות רבע שעה, יצאנו החוצה, אמרנו ניסע מפה, כי האזור נורא מסוכן להיות פה. ובשניות אנחנו רואים, מעל הגג של מרכז השיקום, אנחנו רואים את הכתבם, ואנחנו לא מספיקים לראות אותו, מגיע המיירט, ומפוצץ את כל המרכז השיקום שלנו, את כל הגג, את הכל, כל, ממש, הרס טוטלי, חטפנו הדף מטורף, עפנו כאילו לתוך החנייה של הרכב, וזהו, במרכז הזה מושבת, יש פה נזק למעלה מ10 מיליון שקלים.
וואו.
אני אומר לך, רק מילה, בני, המרכז הזה, למי שלא יודע, זה גאוותו, גולת הכותרת של המועצה, בני מנבוך, כל שר שהיה מגיע, היה דבר ראשון לוקח אותו למרכז הזה, הוא באמת גם מקום רציני מאוד, מתקדם מאוד, אבל יש בו גם אמירה מאוד מאוד מוסרית, ובאמת אני זוכר כמה התגאית במרכז, וכמה ככה שמחת על קיומו, שמחת על זה שהוא קיים בתחומי המועצה שלך.
כן, אופי אנשים, אני אגיד, ברק, אתה מכיר את זה ממש ממש, שאנחנו התחלנו ככה במעלה הדרך, מה שנקרא, והיית פה בכמה ביקורים, אבל לינון אני אגיד, א', אתה מוזמן לבוא לפה, אבל שתדעו, אין, אנשים לא נסעו לטיפולים שיקומיים בתל השומר, לא הלכו, אנשים נשארו כאן, והזניחו את הבריאות שלהם, והמרכז הזה הפך להיות מרכז, גם חינוך מגיל 3 עד גיל 21, שהמים נותנים להם אריכות ימים, נותנים להם אנרגיות טובות, נשים, ילדים שהם חירשים, אילמים, עיוורים, מגיעים לכאן ומאריכים חיים. המסגרת של גיל 3 עד 6 הייתה כל השנים בבית חולים זיו בצפת. 6 עד 21 הם היו מגיעים לפה, אבל לא כולם הגיעו לפה. ואחרי מחקר שעשינו גם כאן וגם במרכז הרפואי זיו, אמרו, טוב שזה יהיה פה, בנינו להם שני גני ילדים.
אוקיי.
יש לי פה צוות מדהים שמטפל מאנשים במים, וזה הוכיח שזה מעריך חיים.
אוקיי. מה אתה רוצה להגיד בעניין הזה לממשלה? מה אתה רוצה עכשיו?
אני לא רוצה כלום, אני רוצה מחר ללכת לבית הכנסת, לתת ברכה, לעשות ברכת הגומל, ואני חייב להגיד תודה ענקית מנשיא המדינה, ועד אחרון השרים שאתם רק חולמים, חברי כנסת שהתקשרו וכולם אמרו, בני, שלא ייפול המצב רוח שלך, המקום הזה יהיה טוב יותר.
ברור, 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 ברור. זה ברור. אבל עכשיו מה אתה רוצה? מה אתה אומר עכשיו לראש הממשלה?
אני אומר לראש הממשלה לסיים את העסקה עם החטופים והחטופות, להביא אותם הביתה, ואחר כך לשנות את המשוואה במיידי של ה-15 קילומטר שנמצאים בתוך גבול מדינת ישראל.
נו, אבל מי יתקע לך כמה זה לשנות המשוואה? חיזבאללה מיוזמתו לא הלך מצפון לליטני.
חיזבאללה לא מיוזמתו. לא, לא, לא בהסכמים. לא בהסכמים.
אז מה כן?
אני חושב שהמחיר שאנחנו נשלם הוא מחיר כבד, אבל קודם להביא את החטופים ואת החטופות, ואחר כך שהקבינט הביטחוני ינחה את הצבא שלנו, לתת את העיתוי הנכון ולמחוק, וגם אם ילך בבירות עוד בית ספר, וגם אם ילך תחנת כוח וזה תעופה, אנחנו רוצים להחזיר את הילדים שלנו הביתה.
בני,
אנחנו רוצים
אז לפתוח במלחמה בצפון.
לפתוח במלחמה בצפון, כי זה כנראה רק מה שיעשה טוב לאזור שלנו ולמדינה.
בני, תגיד לי, אתם 10 חודשים תחת אש, כן. רבים מהתושבים עזבו, תן לי, במה שונים השבועיים האחרונים, עם הסיכולים של אותו מנובל פרד שוקר בבירות, במה שונים החיים שלכם, במה שונה המצב בצפון ממה שהיה חודשים אחורה?
המצב רוח, שאנחנו מורידים את ראשי הנחש לאט לאט, מעודד, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר את האנשים, את המשפחות, לא לכפר יובל, לא למרגליות, חקלאים במרגליות, בכפר יובל, בדישון, ברמות נפתלי, עובדים תחת, היום יש אישור, מ-10 אין אישור, פרי נופל מהעצים, תרנגולות שכל אחרי כל טיל שיורד בתוך מרגליות לא מטילות יומיים שום ביצה. אנחנו חייבים לראות עכשיו השבועיים האלה, זה בסדר, זה טוב, זה מחמם טיפה את הלב שאנחנו יודעים להוריד את ראשי הנחש, אבל זה לא מחזיר אותנו הביתה. אנחנו עם 38 תושבים ותושבות.
אוקיי, אתה בקיצור אתה אומר די, הגענו לרגע האמת, צריך לפתוח במלחמה לבנון.
צריך לפתוח במלחמה, כי כנראה שזה רק מה שמבין.
אז אני אשאל אותך בנקודה הזאת, ואם לא תהיה מלחמה, ואם נניח יושג הסדר מדיני כזה או אחר, כמה להערכתך מהתושבים שלך יחזרו הביתה? עם הסדר מדיני, לא עם מלחמה.
עם הסדר מדיני יחזרו רק שנה אחרי שיהיה כאן שקט ויפתח דיוטי פרי, אני צוחק, כן? שיפתח דיוטי פרי במטולה או בראש הנקרה, אני חושב ששנה אחרי הסכם יחזרו, אבל כמה יחזרו? בקושי בין 60-70%.
כמה מהתושבים שלך עזבו?
שלי 4,000.
4,000 עזבו, כמה יש בסך הכל?
9,000.
4,000, 50% עזבו. ותגיד לי, כמה מהם היכו שורשים במקומות שנמצאים, אתה יודע, תחילת שנת הלימודים, הילדים הולכים למסגרות במקומות אחרים, כמה מהם אומרים לך, תשמע, עזוב אותי, כן הסדר, מלחמה, לא מלחמה, אני כבר לאזור הזה לא חוזר.
לצערי הרב, יש הרבה משפחות שטעמו את הקניון, את ההיכל תרבות, את הים, מה שנקרא יוקנעם ודרומה, ובמשפחות האלה אני לא יכול לחוס עליהם. מצאו גם מוסדות חינוך שהם גם טיפה יותר טובים ממוסדות החינוך שאנחנו יש לנו פה בצפון, אבל אני צופה שסדר גודל של 20% לכאן לגמרי לא יחזרו.
תגיד לי, ואתם עומדים על דעתכם שחייבים לפתוח, אתה יודע, חלק מכם לפחות אמר שחייבים לפתוח את שנת הלימודים בראשון עד שיהיה, איך אפשר לפתוח את שנת הלימודים עם כזה ירי מסיבי על היישובים שלכם?
אנחנו נפתח את שנת הלימודים במדרון דרומי, מדרון אחורי, מילה טובה על השר יואב קיש שהאמין לנו פה במבואות החרמון שבראשון לספטמבר לא תיפתח פה שנת לימודים קרוב לגבול, ואנחנו נהיה מוכנים גם עם תגבור של 10 כיתות בבתי ספר, בית ספר יסודי, וגם 27 כיתות לבית ספר תיכון, שהוא בית ספר חלופי לבית ספר שנמצא בקיבוצים שנמצאים על הגדר. אנחנו נפתח שנת לימודים כי חלק מהתושבים חזרו חזרה מהמרכז והתקרבו לתוך היישובים הדרומיים שלנו, שכרו דירות, נמצאים אצל משפחות, כי הם לא רוצים להיפרד מהחינוך הבלתי פורמלי, מהחברה של הילדים, וגם מהחינוך הפורמלי. אז אנחנו כן נפתח, ונפתח בענק בראשון לספטמבר את שנת הלימודים.
תגידי, בני, תאר לי את הלך הרוח בשבועיים האלה, שבועיים האחרונים, שכל המדינה מחכה לתגובה של חיזבאללה. איך הלך הרוח אצלכם ביישובי הצפון?
מתח נוראי, כי הירי פה הוא סוג של פינג פונג, ואנשים עם התראות, ואנשים ומקלטים ששיפצנו והכנו עד כמה שאפשר, וגם את הערכות בתוך הממדים של אנשים בבית שאנחנו מבקשים שיהיו מוכנים. האימהות לא נותנות לילדים להסתובב כמעט, אל ממש להיות על פי ההנחיות של פיקוד העורף, אבל זה הסכנה. אנחנו מנהלים איזה סוג של שגרת חיים שהיא במלחמה, ואנשים כבר אומרים, בסדר, אז הייתה הזקה. זה הפחד הכי גדול שלנו. זה מה שקרה בהגושרים, זה מה שקרה ברמת הגולן. אנחנו מאבדים אנשים, כי אנשים כבר, אתה יודע, אומרים, יאללה, הנה עוד 10 דקות, 5 דקות זה יעבור. אז לא הגעתי לחדר המוגן ולא הגעתי למקלט. זאת סכנה, זה איזשהו שקר שאנחנו משקרים את עצמנו. לי זה לא יקרה, ולי זה לא יבוא, והנה הזקה, זה סתם הייתה הזקת שווא, כי יש גם כאלה, זה מאוד מאוד מסוכן. התקופה הזאת היא מאוד מאוד, זה שקט מדומה ומזויף ומסוכן לתושבי אצבע הגליל.
אוקיי. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה ויישר כוח, בני. חיבור גדול.
נתפלל לימים שקטים, אמן, אמן, אמן. נאחל החלמה מהירה לפצועים, אמן. ושהחטופות יחזרו הביתה.
אמן, אמן, אמן.
בעזרת השם.
תודה לכם.
תודה, בני.
שלום, יהודה אלון, מילואימניק, צנחן, חקלאי, בעל כרם ממושב נחושה, הפסיד כבר 1,000,000 שקל בגלל מילואים חצי שנה, שלום.
1,000,000 שקלים, מטורף.
בוקר טוב, צהריים טובים.
מה הסיפור, תספר לנו?
ככה, בגדול, אני יהודה אלון, אני בן 36. ביום יום אני חקלאי, אגרונום, מגדל ענבים וירקות, ואני הוקפצתי ביחד עם שאר הגדוד שלי בשביעי באוקטובר, באמצע עונת הקטיף גם של הירקות וגם בענבים. משימה חשובה, לא מקלים בראש בכלל, נכנסנו להילחם בכפר עזה בשביעי באוקטובר. אחר כך המשכנו לעוד 4.5 חודשים, מתוכם חודשיים בח'אן יונס. במהלך הלחימה בח'אן יונס אני גם נפצעתי ממטען, ברוך השם אני על הרגליים ונראה שזה יסתדר, וחזרה למשק אחרי 4.5 חודשים. בלי לדעת.
ובגלל שאתה, שהמושב שלך נמצא במטה יהודה, מי שלא יודע, סמוך לבית ג'וברין ולא על הגבול, אתה לא מקבל כמעט פיצוי, ולכן החובות הולכים ונערמים.
נכון, זה גם קצת יותר מורכב מזה. אנחנו לפני שנתיים וחצי זכינו לשמור שמיטה בכל הירקות, הענבים עוד היו אורלה, אבל בירקות ממש הפסקנו את העבודה, וכשקיבלנו את התשובה השלילית מהמדינה, כי אנחנו לא באזורים, באזורי המלחמה אמרו לנו לפנות לקרן הסיוע למילואים, ובעצם גם קרן הסיוע למילואים ביקשו מאיתנו דוחות של שנה שעברה, אבל שנת השמיטה נגמרה בסוף ספטמבר, ועוד אין לנו הכנסות באוקטובר, נובמבר, דצמבר. אמרו לנו, תקשיבו, אין לכם מחזור משנה שעברה. אז על סמך מה נפצה אתכם? ולא עזר, לא הדוחות שמי, ולא כל הדוחות של מה היה לנו בשטח, ולא הצילומים, ולא המצב הקיים שכולם יכלו לבוא לראות איך עשרות דונמים של חסה ושומר נזרקים לפח, ונשארנו כמעט בלי כלום.
אז מה, בוא, יש לך כאן את ההזדמנות לפנות לממשלה, לשר החקלאות, מנכ"ל משר החקלאות, מה אתה אומר להם?
אני אומר להם שני דברים. אני אומר להם שא', יצאנו להילחם בראש מורם ובתחושה שזה או אנחנו או כלום. היום אני גם במילואים, אנחנו באמצע בציר בקרם, ואני במילואים, אני בצפון. אני היום אמנם נמצא בקרם, כי בפלוגה נתנו לי את הגב לצאת לשלושה ימים לבצור, אבל מחר בבוקר אני חוזר כבר לגזרה שאנחנו תופסים, והבציר נמשך בלעדיי.
יש לך לעזור לך?
בעיקר כרגע מה שחסר לנו זה בוצרים ושינוע. לגבי אנשים שיקנו את הענבים, ברוך השם יש לנו בשפע בגלל חשיפה באינטרנט, אבל אנשים שיכולים לעזור בשינוע של הענבים לכל מיני מקומות, זה חסר לנו.
אז בוא, קח את הבמה ותפנה למי שיכול לעזור לך.
אז אני קודם כל אקח את הבמה לשאלה הקודמת ויגיד שגם בפעם השנייה אנחנו נצאים למילואים בראש מורם,
כל הכבוד,
כדי להגן על המדינה שלנו, כי ברור לנו שאם לא אנחנו נעשה את זה אף אחד אחר לא יעשה את זה, וברור לנו המצב שהמדינה נמצאת בו. ומצד שני זה גם אמור להיות ברור לכולנו שלא יכול להיות שלוחם, ואני בטוח שאני לא היחיד, אני יודע רק מאצלנו על עוד כמה, שלא יכול להיות שלוחם יוצא למען המדינה ובסוף נשאר בלי כלום בבית, ואני מדבר על חובות משפחתיים, אני מדבר על מצבים מאוד מאוד לא נעימים שיש גם אצלי וגם ללוחמים אחרים מול המשפחות שלהם בקטע של הפסדים כלכליים. זה לא יכול לקרות, אין שום סיבה שאנחנו נאלץ להתמודד לבד בעקבות ההחלטה שלנו לצאת למילואים. אצלי זה מסתכם בקצת יותר ממיליון שקלים, לא הגיוני שבסוף אנחנו נמצאים במערכה הזאת לבד, ובסוף אנחנו רק צריכים את זה שחושב רגע מחוץ לקופסה ולא על סמך שורת הגדרה. המקרה שלנו הוא מחוץ להגדרות. כן. אני חקלאי חדש, רוב החלקות שאני בוצר, זה שנה ראשונה שאני בוצר מהן, אין לי מחזורים מהחלקות האלה בשנה שעברה, אני חייב את הבן אדם הזה.
אז באמת, קח את הבמה, תפנה, איך מגיעים אליך.
אנחנו מחפשים את הבן אדם הזה, אוקיי. במשרדי הממשלה.
יהודה, אנחנו רוצים האוצר. לעזור לך, תעזור לנו לעזור לך.
תפנה לאנשים שיכולים לעזור.
אני מנסה,
כן,
אז זה בדיוק.
כן.
אני מחפש את האנשים האלה במשרד האוצר, ובקרן הסיוע לחיילי מילואים, שיסתכלו ויבחנו את המקרה הזה באופן פרטני. הכל מגובה, הכל עם עדויות, הכל עם שמעות.
סבבה, בוא אני אטפל בזה, בסדר, תקשיב. שר ייתן לי את הפרטים שלך, אנחנו נדבר בפרטי ונראה איך אני יכול לעזור, בסדר?
תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם עוזרים, אני בטוח שיש עוד הרבה חיילים כמוני.
ויש עוד הרבה אנשים שצריכים עזרה.
אנחנו נמשיך להגיע ולשרת, אנחנו רוצים שזה לא יפגע לנו בחיים האישיים, ובטח שלא נקרוס.
כל הכבוד, כל הכבוד, יישר כוח, תודה, יהודה אלון.
תודה רבה לכם.
כל טוב. אוקיי, תשעת הימים אסור מוזיקה, אבל זה יש יותר מיוחד, זה אידל ורדיגר שר את חדש ימינו כקדם, אחד השירים עם לא ה של הגעגוע, הכמיהה והכיסופים לבניין הבית אחרי החורבן. בבקשה תקשיב, שים לב.
על זה היום נראה לי בינינו
ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על ארץ, על הר ציון ששומם, שואלים ילכו בו. שר פלסטר ויואב כהן, לטל אשל, סתיו קורנס, ראות מתתיהו ארגון, עידו טבט, מיכל קדוש, ברק סרי, רדיו 103 FM, איתמר דרוקמן, וכל מי שעסק, תודה בעזרת השם, עד יום שלישי שנזכה בבניין הבית, לראות אותו, ואני בתור לוי, אשיר שמה על המדריכות, תודה.